שלושה שיודעים.
שנה טובה, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 10. כרגע אנחנו ברדיו בכאן תרבות ובשעה השנייה אנחנו גם בטלוויזיה, גם בכאן 11, אבל לא כרגע, ויש לנו תוכנית מרתקת היום. רגע לפני שהם מתכוננים לסדר ליל ראש השנה שלהם, הזמנו לכאן שלושה מומחים מתחומים שונים שיענו על השאלות המדעיות שאתם שלחתם אלינו. אתם עדיין יכולים להמשיך ולשלוח אלינו שאלות, אתם מוזמנים לסמס או את השאלות שלכם למספר 055-966-3992 או 055-966-3992. כל שאלה מדעית שרציתם לשאול וטרם קיבלתם עליה תשובה בשנת תשע"ז, זהו, הזדמנות אחרונה. אנחנו רוצים לומר שנה טובה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון. שלום.
שלום, שנה טובה.
וגם שנה טובה לדוקטור דלית שנטל, ביולוגית חישובית וכימאית ממכון דוידסון. שלום.
שנה טובה.
וגם כמעט שומעים אותך, זה בגלל הזווית המוזרה של המיקרופון. עכשיו נשמע.
שנה טובה.
לא, שומעים עוד פחות טוב. כיוונת את זה לפה ושומעים פחות טוב, לא נורא. שלום לדוקטור ערן גרינוולד, פיזיקאי וחבר צוות ההוראה במרכז שוורצמן רייסמן לחינוך מדעי ברחובות. שלום.
בלי שוורצמן, שוורץ רייסמן.
סורי. טוב שאני עושה את הטעויות האלה בשעה לא מצולמת. בסדר גמור, שוורץ ורייסמן. לראשונה אני אומר את זה. ורוני, רוני, פה לא טעיתי, נכון? רוני בת ה-12 מרחובות, שלום.
שלום.
איירון. אוקיי, אז הנה אנחנו, רק אתה רוצה לספר לנו אגב מה זה אומר צוות ההוראה במרכז שוורץ רייסמן? ועכשיו הגיתי את זה נכון? מה זה אומר?
אמרת מעולה.
כי את מכון דוידסון אנחנו מכירים.
אז אנחנו אח של מכון דוידסון, יש לנו אבא משותף, מכון ויצמן. זה משהו שמתעסק עם חינוך פורמלי בפיזיקה, זה רעיון שנולד בתל אביב לפני כמעט 30 שנה, שאין במרבית בתי הספר מגמה לפיזיקה, אלא התלמידים על שעות בית ספר יוצאים. אז בפועל ברחוב תנס ציונה,
כי אין מורים לפיזיקה בבתי ספר או אין מספיק, או רציתם לרכז את המורים?
יש לזה כמה דברים. קודם כל צריך להיות צורך בשטח, ויש בעיה של מחסור אדיר במורים לפיזיקה. העלייה הרוסית הצילה את זה הרבה שנים, אבל הם יוצאים לפנסיה.
אין דור חדש שלומד פיזיקה? מעניין.
יש הבדל בין ללמוד פיזיקה ללמד פיזיקה, ואני יכול להגיד שאני רציתי לעבוד במערכת הציבורית, והרגשתי שמאוד קשה לי לעשות את זה, ואנחנו 22 מורים שמלמדים ביחד, ורובם לא היו הולכים למערכת הציבורית. אני כן לימדתי 7 שנים בבתי ספר. התחושה היא שזה משהו שמאפשר לעשות עבודה הרבה יותר טובה, כי אתה מרגיש שהכל פתוח בפניך.
הכל פתוח. אוקיי, ורוני בת ה-12, את ביתו, נכון? של דוקטור ערן גרינוולד. את לומדת פיזיקה? עדיין לא.
עדיין לא.
ואת מתכוונת ללמוד פיזיקה או שזה לא מעניין? בעינינו.
זה מחייב, רוני.
מה את אומרת, רוני?
אבא רוצה שאני אלמד פיזיקה.
כן, מה את רוצה אבל? כי אבא רוצה? אוקיי, רוצה.
אבל בגלל שבעצם זה ברחוב אותה מרכז שוורץ רייסמן, אז בעצם אם אני אלך ללמוד פיזיקה, אז אני אהיה עם המורים שמכירים אותו וזה, ואני פחות רוצה לבוא.
כי מכירים את אבא?
כן.
כן, האמת שיש בזה משהו. אז מה? אז תוותרי על פיזיקה, כי כמה מורים מכירים את אבא?
תלוי איך אבא ישכנע.
אוקיי. כן, את צופה ללחץ מצד אבא ללמוד פיזיקה, אבל זה מעניין אותך? התחום הזה מעניין? כי אנחנו מיד נשמע שאלות של המאזינים שלנו וגם הגולשים. בפיזיקה? מעניין. פיזיקה זה באמת נושא מעניין.
ממה שהוא מראה בבית זה מעניין.
כן, זה נראה, ואנחנו גם התיווכחי שמדובר בנושא מעניין. ראשית נתחיל ממבזק עניינים מדעיים. אתמול בלילה נזכיר לכם שעשרות ילדים וילדות, בני נוער, מבוגרים, השתתפו בעשרות אירועים שהתקיימו באוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר ברחבי הארץ. זה נקרא ליל המדענים 2017, וזה הסתיים. ובכלל, השנה האחרונה הייתה מעניינת במיוחד לעולם המדע. ראשית הזכרנו גם כאן בתוכנית שלנו את הגשושית קסיני, שהגיע לסוף דרכה באטמוספירה של כוכב הלכת שבתאי, אחרי ששלחה אלינו מאות אלפי תמונות וג'יגות של מידע בקשר לכוכב הלכת שבתאי ולירחים שלו. וגם השנה מצאנו מערכת שמש תאומה למערכת השמש שלנו שהתגלתה. אתם מאשרים את המידע?
בדיוק תאומה, אבל מאוד מעניינת לפחות.
תאומה לא זהה?
תאומה לא זהה, בדיוק.
מה מעניין כל כך במערכת השמש התאומה במרכאות?
קודם כל יש לה שבעה כוכבי לכת, והם נראים, נראה שכולם הם מה שנקרא דמויי ארץ, זאת אומרת, לא ענקי,
שזה שונה, גז, אבל זה, אצלנו יש יותר משבעה כוכבי לכת, נכון? במערכת נכון, השמש כן. שלנו, אבל בשיר של אתניקס שרים שבעה כוכבי לכת. זאת אומרת, אולי השיר שלהם חזה את העתיד.
חזה את העתיד.
כמו גם שזה... השיר תותים, בואו נשמע. אוקיי, אין, אוקיי.
הרבה זמן באמת חשבו שיש שבעה כוכבי לכת, אחר כך התגלו עוד כמה, אחר כך היה גם פלוטו, שאחר כך הגדירו אותו.
אבל במערכת השמש ההיא, מסתבר שיש כוכבי לכת שאולי מתאימים ליצירת חיים או בריאת חיים.
כן, יש כוכבי לכת שהם סלעיים, כלומר הם לא ענקי גז כמו צדק או שבתאי, שחיים כמו שאנחנו מכירים אותם לא יכולים להתקיים שם. ושלושה מהם נמצאים במה שנקרא הגולדילוקס זונה, אזור, מה שנקרא אזור זהבה, על שם זהבה משלושת הדובים, כי זה לא קר מדי ולא חם מדי. זה האזור מעניין. שבו יש מים זורמים, זאת אומרת, בטמפרטורות שפחות או יותר מה, כמו מה שאנחנו מכירים בכדור הארץ, וחיים כמו שאנחנו מכירים אותם, הוא יכול להיות שיכולים להתפתח שם. אז שלושה מקרובי הלכת האלה נמצאים באזור הזה.
זאת אומרת, יש סיכוי לחיים הזה. שם, אבל בינינו הסיכוי הוא אפס, תמיד, נכון? וגם עוד עניין שלדעתי גם את דיווחת עליו, בין היתר, בכתבה שקראתי שאת כתבת, השנה דיווחנו על תיקון גנטי שבוצע בעובר אנושי, שזה כן משהו מאוד מרגש, כן. מדובר בהתערבות גנטית ממש, נכון? לתקן בג גנטי, במקרה הזה זו הייתה מחלת לב קטלנית, בעובר.
בעובר. עכשיו, הכוונה היא לעובר בגודל של כמה תאים כשהוא עדיין במבחינה, זאת אומרת, לא מדובר על עוברים שאחר כך הושתלו ברחם, לא מדובר על תינוקות, אבל זה צעד ראשון בדרך באמת לאיזשהו תיקון גנטי בבני אדם, וואו. וזה בעזרת מערכת קריספר, שהיא טכנולוגיה חדשה יחסית, אבל שהיא ממש כל יום כמעט יוצאים מחקרים חדשים.
וואו, שהיא תוכנת העריכה הגנטית שלנו בעצם.
בדיוק,
וואו.
אפשר איתה לערוך גנטית, יש גם השנה גם היה ניסוי קליני ראשון, בעזרת קריספר בעצם ללמד את הגוף להתגונן נגד סרטן, וקריספר כנראה יהיו לו עוד גדולות ונצרות.
וואו, טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. אגב, איך הייתה שנת המדע שלכם? דיברנו כרגע עם דוקטור יונת אשחר, שהיא פה אורחת קבע בתוכנית. איך הייתה שנת המדע שלך, דוקטור ערן גרינוולד? איך אתה מסכם ככה את השנה? במשפט אחד מיד נשמע שיר ונעבור לשאלות המאזינים והגולשים, בבקשה.
היא בשנים האחרונות מפיץ את המדע יותר מאשר מקדם את המדע, זה יותר
שזה
לעתיד.
גם, אבל זה חשוב מאוד, כמובן.
אני שם כי אני חושב שזה יותר חשוב ושהתרומה שלי שם תהיה יותר גדולה בסופו של
זאת דבר. זאת אומרת, הפצה, אתה מלמד, נכון? מלמד כן, פיזיקה, כן. כמובן. איזה נושא אתה אוהב ללמד במיוחד בפיזיקה?
אני מאוד אוהב את כל הדברים שקשורים ללחץ סביר, שיש דברים לא נראים, אבל הם מאוד משפיעים על חיינו, ו... אני אוהב את הלחוש שאתה לא נראה, איפה אתה בכל זאת מרגיש את זה.
כן, זאת אומרת, דברים שלא רואים ובכל זאת מרגישים. איך הייתה שנת המדע שלך, דוקטור דלית שנטל, בתחום הביולוגיה החישובית?
היא תמיד מאוד מעניינת, ואני ככה תמיד מגיעה בסוף השנה לשלב שעם התלמידים שלי אנחנו מחפשים נושאים לחקור אותם, וכל שנה מחדש אנחנו מגלים כמה דברים חדשים ומעניינים אפשר לחקור באמצעות ביולוגיה חישובית, באמצעות המחשב, וזה תמיד מרתק ונפלא מחדש.
לגמרי. מחר מתחילה לשנה עברית חדשה, תשע"ח, והערב מיליוני יהודים, בואו נתחיל ממיליוני ישראלים שינטשו את תל אביב לטובת הערים שבהם ההורים שלהם מתגוררים, ודאי תהיה נטישה המונית של... תל אביב, לטובת ערים שאין לו תל אביב, ושם יערכו את סדר ליל ראש השנה, על מושגים הקשורים למה שנעבור בערב. אנחנו רוצים לדבר או לשמוע מפיה של סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. שלום.
בוקר טוב, תודו.
אז קודם כל הצטרפי לשיר. את לא שרה?
נהדר, נהדר.
רוני, אולי תצטרפי. המאזינים לא יודעים, אבל יש כאן קלידים שאמורים לשרת את המשך יום השידורים הזה, כי יתקיים כאן מצעד וכולי. רוני, את מכירה את השיר?
שנה טובה.
יפה, אז בואי שירי איתי. ו... נו, קדימה, רוני.
שנה טובה לכל...
יופי, עד כאן פדיחות לרוני. תודה רבה רוני. אז אנחנו עם סמדר כהן, ברוח חג אנחנו נדבר על מה שצפוי לנו הערב, על שלל מושגים, אבל כמובן מהפרספקטיבה שלך, היותר לשונית.
טוב, אז בוא נתחיל אולי מהדבר הטבעי ביותר. בוא נדבר על השם, על ראש השנה, למה קוראים לו ככה, ומה בעצם יש לנו במקורות. אז אנחנו קוראים לו ראש השנה. אני מזכירה לך שיחה שלנו מלפני כמה שבועות, שבה דיברנו על ארגון החודשים העבריים, ואמרנו ש... תשרי הוא לא דווקא החודש הראשון בשנה, אלא דווקא ניסן היה החודש הראשון.
כן, תמיד יש את הקטע הזה שטוענים שניסן הוא החודש הראשון, ותשרי הוא השביעי, וחשוון הוא התשיעי, ויש כאוס.
נכון, ואם כבר אמרת חשוון, אז בוא נתקן ונאמר שצריך לומר מר חשוון.
כן, גם את הקוריוז הזה הביא אותנו מהמר, אבל זה חשוון.
אז נכון, אבל קוראים למר חשבן, מה נעשה? אתה צודק, אנחנו נוהגים כבר לקצר אותו, אבל אם אנחנו רוצים את השם הרשמי ולראות ככה יודעים את תולדותינו, אז מר חשבן הוא השם הנכון. ונחזור לראש השנה, אז בתנך מה שכתוב, שבאחד לחודש, תתתה יום תרועה יהיה לכם. כלומר, ראש השנה בכלל לא נקרא יום ראש השנה בתנך, אלא הוא נקרא יום תרועה.
תרועה על שום התרועה הפיזית בשופר?
נכון, רצף של... בעצם תרועה זה רצף של תקיעות שופר רצופות ומהירות כאלה, ועל שם זה נקרא היום הזה, בעצם זה מה שמסמל אולי את החג יותר מכל מהצד המקראי שלו, כן? מהצד ההלכתי שלו. זה היום שבו תוקעים בשופר. אבל... התרועה הזאת, אנחנו היום מגדירים אותה כמספר גדול של תקיעות קצרות ומהירות, אבל החכמים לא, חכמים שפרשו את התנך לא לגמרי היו סגורים עם תרועה זה באמת זה או משהו אחר.
זאת אומרת, החכמים לא היו מאוד חכמים, את אומרת.
הם היו חכמים רק הם לא חיים.
זאת אומרת, את מזלזלת בהם.
הם לא כל כך חיו בתקופת המקרא, לכן הם היו צריכים להיות יצירתיים יותר, לכן מה שהם עשו כדי שלא לפגוע בשם המקורי, אז אמרו, אוקיי, אנחנו לא לגמרי יודעים מה זאת תרועה, אז בואו ניתן את כל שלוש התקיעות האפשריות בראש השנה, אז יש לנו תקיעה, שזה כל אחד ארוך וממושך, יש לנו שברים, שזה שלושה קולות קצרים, ובתלמוד אפילו קוראים להם גניחות, ותרועה, שזה הרבה 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 קולות קצרים, ובראש השנה באמת תוקעים את כל שלוש התקיעות האלה. זה בצד בית הכנסת. ועכשיו מה נאכל הערב?
בואי נגיד, אוקיי, עם כל הכבוד לשופר הזה באמת למיטיבי לכת. אנחנו עוד לא חמושים בשופרות, ברוב הבתים אני חושב.
נכון, תלוי איפה
שמקיפים אותי, נכון.
אם אתה גר בבני ברק, אז אתה ממש מוקף היטב.
בטוח, אבל אני לא. אוקיי.
אז נחזור לתל אביב ולסדר ליל ראש.
לא, לא, אמר, לא, לא אמרנו ברחך תל אביב. רוני, איפה את מתגוררת? רוני בת ה-12?
אני מתגוררת ברחובות.
ברחובות? ולך יש שופר בבית?
לא.
לא, אבל תפוח בגלל שאני משער שיש יותר, נכון? הסיכוי, ראש של דג, את אוכלת בעלי חיים, שהרגת.
בעיקר את הראש שלהם, כנראה.
את הראש, איכס, אוקיי.
טוב, אז באמת, מה זה הדבר הזה של מה שאוכלים בערב? יש מנהג כזה לאכול כל מיני סוגים של מזון, שאנחנו נוהגים לקרוא להם הסימנים, כן? מה הם סימני החג או סימני ראש השנה?
כן.
אז הדבר הזה מתחיל בעצם כבר גם בתלמוד, בתלמוד הבבלי, אנחנו מוצאים את המנהג הזה של מה צריך לאכול בראש השנה, ביי ימר צריך לאכול... קרה ורוביה, קרתי, סיכה ותמרי. נכון הבנת כל מילה?
חלקים אפשר להבין, אבל התיאבון כבר נפתח.
נהדר. אז בוא נראה מה זה. קרה. קרה, כותבים קוף רש א'.
כן.
מה זה בעצם? אז אנחנו משערים או מניחים, או בעצם המסורת אומרת שמדובר במשהו ממשפחת הדלויים. לא לגמרי ברור... מה זה, כמובן, אז כל עדה והמנהג שלה, אצלנו נהוג לאכול דלעת. אז היא לא יודעת מה אצלך, למשל, בבית.
אנחנו נגלה בערב, אני לא עוקב.
הבנתי, אוקיי. אז יש מי שאוכל קישור במקום הזה, ויש כל מיני דברים אחרים. חשוב שהברכות לכל אחד מהסימנים האלה, יש בעצם איזשהו סמל, הוא מסמל איזושהי אמירה שאמורה לייצג את השנה הבאה. על קרה אנחנו אומרים שהיא קרה רוע גזר דיננו, שהרי ידוע שבראש השנה קובעים את דינו של האדם לשנים הבאות, אז בעצם הסימנים מסמנים את מהלך ביקום, כאילו בתפילה שאנחנו מבקשים שיקרה, ובדרך כלל זה על פי אותו הצליל של הסימן שאנחנו עושים.
אתה תשמע סתם תירוץ לאכול עוד איזה משהו טעים, עוד איזו לביבה מהונדסת.
נכון, יש משהו בחג הזה שהוא נורא טעים.
כן, אבל זה בסדר. אכפת לנו, אוכלים קציצה, קצצו אויבינו וכו'.
נכון. יש לנו רוביה, שיש הטוענים שזאת לוביה, יש הטוענים שזאת סתם שאוית, יש הטוענים שזה כרוב, שוב תלוי על פי העדה, כל אחד ומנהגו.
אוקיי.
קרטי, קרטי אתה בוודאי יודע מה זה.
קרטי?
כן.
לא, אבל נשמע כמו קרטי משמע.
נשמע כמו קרטי משמע, אבל נשמע עוד יותר כמו קרשה, תף ושין.
כן, אוקיי. מעניין.
בשפות השמיות, אז יש מי שאוכל כאן קרשה, יש מי שאוכל כאן כרוב. כמובן, אתה רוצה לנחש מה הברכה שאומרים על קרטי, אם אמרנו שזה...
שהיא קרת למישהו הראש.
בדיוק, שיקרטו איזה...
משהו עם קלישת ראש.
בדיוק, שפשוט יקרטו איזהנו, שלא... שלא יהיו לנו אויבים בשנה
הבאה. אבל תגידי, אנחנו אוכלים את זה מדי שנה, ועדיין יש לנו אויבים. לא, אולי שווה לעבור למשהו יותר קיצוני.
אבל הם מתחלפים.
אולי שווה לעבור לנשק חם, במקום לאכול כל מיני ירקות.
אולי כדאי לאכול גרעיני.
אולי שווה להקים צבא.
לאכול רימון.
משהו, רימון ברסס. אוקיי.
רעיון מעולה. ויש לנו כמובן סילקה. סילקה זה כמובן סלק.
כן.
יש מי שאומר שזה לא סלק אלא מנגולד, אבל ויש מי שאומר שזה טרד, תלוי מאוד שוב בעדה. וכמובן מה לדעתך יקרה בברכה על הסלק?
מישהו יסתלק מאיפשהו.
בדיוק, הכל קשור לאויבינו.
כן, זה מין משחקי מילים כאלה מוזרים באמת.
נכון.
בואי נסיים באמת עם כל מה שקשור בדבש, מסקרן אותי, או...
דבש זה דבר נהדר, דבש, אנחנו אוכלים תפוח בדבש כדי לסמל את שנה טובה ומתוקה, הברכה צריכה להיות לא רק שנה טובה, אלא שנה טובה ומתוקה, כי על פי, אתה יודע, על פי האמונה היהודית, אין דבר לא טוב, הקדוש ברוך הוא עושה תמיד טוב לבני האדם, לא תמיד טוב גלוי, לא תמיד אתה יודע... שהצרות שנופלות עליך הן טובות לך. זה בעצם הפרשנים אומרים. ולכן אומרים גם מתוקה, כדי שתוכל באמת להרגיש את הטעם של המתוק. שלא יפלו עליך צרות ותצטרך להגיד טוב, אבל זה בכל זאת כנראה טוב, אלא בכל זאת שזה באמת מתוק, שנוכל לראות ממש פיזית שמדובר בדברים טובים. לדבש אנחנו יכולים אולי להוסיף עוד שלושה חידושים נחמדים של האקדמיה.
כן.
אחד, וכמובן, אתה יודע איך קוראים לכלי הזה שבתוכו שמים את הדבש?
הכלי הזה עם הזה שנוזל עם הזה. רוני, תעזרי לי. אני במצוקה פה, תעזרי לי. איך קוראים לכלי הזה? אתם יודעים, יש פה 10 מומחים, פיזיקאי, דוקטור למגה פיזיקה, ואנחנו לא יודעים איך קוראים לכלי של הדבש. מצד שני זה לא משנה. אוקיי.
אז הנה, עכשיו יש לנו הזדמנות, דבשית. דבשית, פשוט
דבשית. טוב שלא ידע.
זו מילה יחסית חדשה מלפני 6 שנים בסך הכל. והמקלון הזה, שאיתו מוצאים את הדבש, והדבש ניגר ממנו.
לאף אחד אין את המקלון הזה, תשמעי, זה רק באילוסטרציות של בתי מלון.
משרד החינוך חילק בגן.
באמת? אוקיי.
כן, ואני מוכל לציין שזה דבר לא פרקטי בעליל. זה פשוט נוזל בצורה
אז איך קוראים לכלי הזה ונסיים עם זה כי יש לנו כבר עשרות מאזינים שפה צובעים על הפתחים
אז הכלי הזה קוראים דבשון
דבשון, אין הרבה יצירתיות בתחום הדבש
ורק אם אכפת לך בוא נפריך איזה אגדה אורבנית קצרצרה בשנים האחרונות נוהגים לומר שהמקום שממנו הרי המקום שממנו אנחנו מביאים את הדבש הוא הכברת
נכון
האיש שעוסק ברדיית הדבש קוראים לו כברן בבב, בחף ובבב, כן?
כן.
ויש איזושהי אמירה שבעצם האקדמיה קבעה שלא עוד, אלא מעכשיו אמרו דבוראי.
דבוראי? וזה נכון, בסדר?
כן, כן, לא דבוראי, אלא דבוראי. דבוראי. אז יש המילה הזאת, הציע אותה אחד מהאנשים שבאמת...
אבל המילה לא התקבלה? זה לא נכון?
אבל היא לא מילה רשמית, האקדמיה אומרת מותר להגיד כך ומותר כך, אבל לא, אין איזה קביעה...
אז מדובר בכברן ושיקפוץ לי. טוב, אני רוצה להודות מאוד. טוב, אז תודה רבה לסמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, על שלל העניינים האלה. תודה רבה, זה היה מרתק. תודה.
תודה רבה, ושנה טובה ומתוקה.
שנה טובה, וכעת רוני תצטרף אליי. קדימה.
בראש הזנה, בחזית זנה,
השנה בראש השנה.
יפה, זה היה מספיק טוב, גם עד לכאן אני יודע לנגן, אז אנחנו מתואמים בול. הנה, אוווה, הם שרים שם. קבו את עצמכם בבקשה. טוב, אנחנו מודים לכם. יש לנו כבר שאלות ממאזינים, אז קדימה, הנה שאלה שמאזין שלח אלינו. קדימה, בבקשה, שאלה ראשונה שלנו. הנה היא ההקלטה.
לפני שהגש לשאלה, אברך אתכם בשנה חדשה מעולה ומצוינת שתהיה לכולנו. ועכשיו לשאלה. תמיד רציתי לדעת איך עובד הסטיק לייט. אותו מקלון זורח שנשבר ומאיר.
אוי, שאלה מצוינת.
ומה גורם לו להפסיק לעבוד?
טוב, שאלה מצוינת. מי שדיבר כרגע הוא שבי מזרוחי מקיבוץ סעד. אז קדימה, האם יש לנו כאן שלושה מומחים, דוקטור דלית ג'נטל, דוקטור ערן גרינוולד, דוקטור יונת אשחר וגם רוני, מומחית דוקטור רוני. אז קדימה, איך סטיק לייט עובד? איך אותו מקל קסום שהופך את השירות הצבאי שלנו להרבה יותר מואר ומדליק? איך זה קורה? מדוע צריך לשבור? אז זה כנראה משהו שמערבב חומרים, נכון? איך זה עובד הדבר? איך סטיק לייט עובד?
אז באמת אנחנו שוברים את הסטיק לייט כדי להרבב חומרים.
כן.
יש שם בעצם צינורית זכוכית או מבחינת זכוכית אטומה,
כן.
סגורה, בתוך הכלי פלסטיק, בתוך הצינורית פלסטיק.
זהו, בחוץ זה פלסטיק, אבל בפנים משהו באמת נשבר.
הפלסטיק שהוא גם שקוף כדי שאנחנו נראה את האור שבוקע מתוך המיכל הזה. בתוך המיכל הזכוכית יש מי חמצן בעצם.
מי חמצן?
מי חמצן.
מה זה אומר מי חמצן?
חומר.
מה הנוסחה הכימית של מי חמצן? מה זה אומר? מים אנחנו יודעים.
H2O2.
אה, כן? אוקיי.
מים עם עוד חמצן.
כן, מים מחומצנים, אוקיי.
ובחוץ, בצינורית החיצונית, יש שני חומרים. יש חומר צבע, כזה שיודע לזהור, ויש שם עוד איזשהו חומר אחר, שמגיב עם מי חמצן. ברגע שמתרחשת התגובה הכימית בין החומר האחר
הזה... מהו אותו חומר? האם מישהו יודע?
כן.
זאת אומרת, זה חומר שברגע שהוא בא במגע עם מי חמצן...
מגע עם מי חמצן, כן.
אז מה קורה לו? מדוע הופך?
אז מתרחש... זה איזשהו חומר שקוראים לו דיפניל אוקסלט. אוקיי?
דיפניל אוקסלט.
כן, זה איזשהו חומר ארומטי שברגע שהוא... מגיב, פוגש את מי החמצן ומגיב איתם, מתרחשת תגובה הכימית, בתגובה הכימית הזאת נפלטת אנרגיה.
כן.
ויש שמה במקרה שכן, הצבע, חומר הצבע, והוא קולט את האנרגיה שנפלטת מהתגובה הזו. הוא קולט את הצבע, ומה שקורה זה שהאלקטרונים של החומר הזה, של חומר הצבע, ברגע שהם קולטים את האנרגיה הזו, הם עולים למצב מעורר.
מצב שהוא מה?
מצב מעורר.
מעורר, אוקיי.
לא מעורר, מעורר, מלשון עוררות. אנחנו לא מערערים אותם נפשית, אנחנו רק מאירים אותם את האלקטרונים, אוקיי? אז האלקטרונים עלו למצב עירני יותר, למצב מעורר, בגלל שהם קלטו את האנרגיה שנפלטה מהתגובה בין הדיפניל אוקסלט לבין המי חמצן, ואז הם צריכים לעשות משהו עם האנרגיה הזאת, הם לא יכולים להיות עירניים לנצח, הם פולטים את האנרגיה הזאת בצורה של אור.
אור.
אור, זו תגובת פלורסנציה.
אוקיי, מעניין.
הם פולטים את האנרגיה הזאת בצורה של אור, וזה האור שאנחנו רואים שבוקע מתוך הסטיק לייט.
התהליך הזה מתרחש בטבע בעוד מקומות? אנחנו מכירים
את זה? התהליך הזה מתרחש בטבע בזנבה של הגחלילית.
זהו, זה באמת תמיד הרגיש לי
שזה
מזכיר, האור עצמו מזכיר, פשוט הרבה יותר קשה ללכות גחליליות מאשר לשבור סטיק לייט. ולמה זה תמיד ירוק? יש לך תשובה?
לא, זה לא תמיד ירוק.
נכון, יש נדיר.
זה נורא נורא תלוי בחומר צבע שנמצא שם.
אבל בצהל זה בעיקר ירוק. בעיקר ירוק. אבל זו תשובה כבר מ...
בדיוק.
כן, אתה חושב שזו... אוקיי, אז את אומרת שמדובר בתגובה כימית שמתרחשת בתוך הסטיק לייט שהוא בעצמו עשוי פלסטיק, ובפנים יש מבחינה מזכוכית, ומדובר בירבוב של כמה חומרים, נכון? אמרת מי חמצן, H2O2, שנוגעים בחומר שאת השם שלו, אנחנו כבר לא...
ובעצם... הדרך לשלוט בהפעלה של הסטיק לייט בעזרת זה שמי החמצן הם בעצם לא נמצאים במגע עם החומר האחר.
תגידי, מדוע האור הולך וקמל? הרי תמיד אנחנו רואים אנשים בימי עצמאות עם שרשראות פלורסנטיות כאלה שמתהלכים ומשוויצים בזה, ובסוף הערב הם סתם לובשים משהו לא מאיר.
כי יש לנו כמות מסוימת של חומר א' וכמות מסוימת של חומר ב'.
זאת אומרת, התגובה הזו נפסקת מתישהו.
התגובה הזאת נגמרת באיזשהו שלב. אפשר להאט אותה.
איך?
לידי זה שנאמר, נשים את הסטיק לייט במקפיא. או במקרה.
די.
כן, התגובה תהיה הרבה
זאת אומרת, מי שרוצה סטיק לייט לאורך זמן, שמאיר לאורך זמן, שווה לו להקפיא או ללכת עם המקרר.
בדיוק. או להיות בתוך המקרר, ואז
לא, לא, בואי, לא, זה פסק דין, יש אסון גדול קרה עם אנשים שנכנסו למקררים, אבל אוקיי, לא ניכנס למקררים, אבל זה כן מעט את התהליך.
זה מעט את התהליך.
אוקיי, אז הנה למדנו איך עובד סטיק לייט. מעניין מאוד, ועדיין משתמשים כמובן בסטיק לייטים, נכון?
נכון, זה מקור אור מאוד נוח.
כן, האמת שזה גם, יש משהו גם קסום באור הזה של הסטיק לייטים. מדי שבוע, הכתבת המדעית שלנו לעניינים מוזרים וחסרי משמעות, אור לוי, תהיה כאן חמושה במחקרים רבים ומאמרים שזיקו את מי שערך את המחקרים הללו בפרס האיג נובל. מהו פרס האיג נובל? אולי דוקטור יונת שחר תעזור לנו להבין מהו אותו פרס מוזר, ואז נדבר עם אור לוי. קודם כל, שלום ושנה טובה לאור לוי.
שנה טובה.
זהו, רק רציתי לוודא שאת לא צרודה.
אני נושמת, אני חמושה, כמו שאמרת, הכל בסדר.
בשלל מחקרים.
בעיקר חמושה.
מה זה אומר איג נובל?
אז איג נובל זה טקס שאמור להיות מעין סוג של בדיחה על פרס הנובל. הוא נערך על ידי אוניברסיטת הרווארד שנותנים את הפרסים. והם ניתנים למחקרים קצת מוזרים. ההגדרה שלהם זה מחקרים שקודם גורמים לך לצחוק ואחר כך גורמים לך לחשוב. הם לוקחים את זה מאוד ברצינות. הפרסים מוענקים בדרך כלל על ידי אנשים שזכרו בפרס נובל האמיתי.
די!
היה אפילו בן אדם שזכה גם באיג נובל, ואחר כך, כמה שנים אחר כך, גם בנובל.
ואנשים משתפים פעולה עם הפרסים האלה?
ואנשים כמעט כולם מגיעים לקחת את הפרס, נותנים נאום, אם הם לא יכולים להגיע, שולחים וידאו שבו הם נותנים את נאום הזכייה שלהם.
כשמדובר באמת במחקרים אמיתיים,
מדובר,
לא משמעותיים.
כן, לפעמים זה גם סוג של בדיחה במהלך, השנה הנוכחית, זה היה ממש לפני שבוע, היה אחד שכתב מחקר שהוא סוג של בדיחה על האם חתולים הם נוזל. כי חתולים הם...
תלוי כמובן מה קרה לחתול.
לא, חתולים
כשהם חיים בלילה,
וכל בסדר איתם, אבל אם אתה שם חתול בתוך איזשהו מיכל או קופסה, אז כן. החתול נוטה לקבל את הצורה של המיכל, וזה תכונה של נוזל. אז הוא בדק בדיוק... מה הנוזליות של החתולים, אבל רוב המחקרים הם מחקרים רציניים לחלוטין, התפרסמו בכתבי עת מדעיים, וכמו שאמרנו, אפילו היה זוכה איג נובל שגם זכה לאחר מכן בפרס נובל. חוקרים מאוד ידועים בתחומם זוכים בתחום הזה. בפרס הזה כולם מגיעים לשם בדרך כלל, ויש טקס רציני. אין להם, בניגוד לנגיד אוסקר או לאמי שהיה שבוע, כשמישהו מדבר יותר מדי בנאום שלו, לא מתחילה מוזיקה, אבל במקום זה עולה לבמה ילדה חמודה בת 8 שנקראת מיס סוויטיפו, ואומרת לו, stop talking, I'm bored, עד שהוא מפסיק לדבר.
די.
אז ככה הם גורמים לאנשים לא לדבר יותר מדי.
אז הנה אנחנו שולחים, הילדה שלנו תהיה רוני, והיא תגרום לך עכשיו להפסיק לדבר, כי אור לוי רוצה לספר לנו באמת על מחקרים ומאמרים שזכו בפרס האיג נובל. בבקשה.
טוב, אז אנחנו היום לא נעבור בסדר כרונולוגי על כל השנים, הפרס מוענק מ-1991, אבל כן אספתי לכם כמה מחקרים שקשורים לשנה החדשה המגיעה אלינו לטובה, ונתחיל קודם כל ברשותכם עם דבש. אני חושבת שדבש הוא מרכיב מאוד חיוני בשנה טובה ומתוקה, אז אני רוצה לספר לכם על מחקר של מייקל אל סמית, שזכה בפרס האיג נובל בשנת 2015 בתחום הפיזיולוגיה, והוא בעצם אמר שיש מדד כאב, קוראים לו מדד כאב שמיד, הוא מדרג את הכאב של 70...
כאב, אוקיי.
מדד כאב, אבל כן. שמדרג את הכאב של הקיצות של 78 מיני דבוראים, זאת אומרת, סוגים שונים של מיני דבורות.
זה לא כואב באותה רמה? זאת אומרת, כל...
כן, אנחנו בעיקר מכירים את דבורת הדבש, והיא באמת הייתה המייצג נקודת ההתייחסות של אותו מדד כאב, אבל הוא אמר, אף אחד לא בדק איפה הכי כואב שדבורה עוקצת אותך.
היכן בגוף?
היכן בגוף.
וואו.
אז הוא לקח את זה מאוד ברצינות, והוא הלך ובדק, כשהנבחן הוא עצמו, הוא גרם לעקיצות ב-25 מיקומי גוף שונים שלו, על עצמו, כשכל הקיצה נערכה 3 פעמים, כדי שהוא יוכל לדרג אותה כמו שצריך ולהיות אובייקטיבי.
מיותר לציין שהוא נפטר במהלך המחקה.
כן, חס וחלילה. אבל אתם רוצים לשמוע את הממצאים, הבן אדם הלך ועקץ את עצמו.
נו.
בסדר. אז 3 המקומות שהכי פחות כואבים, נתחיל מהדברים הקצת חיוביים, זה גולגולת, קצה האצבע האמצעית והזרוע העליונה. הם כאילו ניקוד של 2.3 במד הכאב.
זאת אומרת, לא נורא.
לא, לא נורא.
אם דבורה מגיעה אליך, אפנה אליה את הגולגולית.
ישר, תנגח בה.
ומה המקומות באמת הרגישים ביותר?
אז המקומות הרגישים ביותר הם הנחיריים, השפה העליונה ואיבר המין, שקיבלו 9.7 ו-7.3
בהתאמה. איך שהוא צפיתי את זה? זה כאילו
זה
לא...
הוא לא היה חייב להקץ,
אבל זה ודאי ש... גם אני נקעתי על ידי דבורה.
איפה?
זה בעיקר מלחיץ, לא במקומות הכואבים ביותר. איפשהו אני משאר ביד, אבל אני זוכר את זה ככן, כטראומה, זה משהו מאוד... כי גם הדבורה נדבקת אליך, נכון? עד שממש העוקץ עצמו נעקר ממנה, כל הבטן שלה נתלה, יש שם תהליך. זה בעצם פעולת התאבדות של הדבורים, נכון? קשה מאוד לעקוץ ולצאת מזה בחיים.
הדבורה, העוקץ שלה מכוון יותר ל... הגנה מפני חרקים, וכשהיא עוקצת חרקים אחרים, אז היא בסדר גמור.
הוא לא נועד להגן עליה מפני בני אדם, לכן הוא נתקע פנימה ובעצם הורג אותה.
כן, כשהיא עוקצת יונקים, אז היא בעצם, העוקץ שלה נשלף החוצה והיא מתה.
ויש משהו מסוכן בהקיצות או שלא?
אם אתה אלרגי.
אוקיי.
תלוי בבן אדם.
בגלל זה לא חשוב להקץ. אני יכולה לספר לכם שכשהייתי בת שנתיים, התיישבתי על דבורה.
כן, נעקץ.
אני לא זוכרת, אבל מסתבר שכן, וההורים שלי זוכרים את זה כמשהו מאוד טראומטי להם. אז במקרה הזה, הפעולה הייתה הפוכה.
לפנות ליצחק אדמן, ספר על ההורים המופלאים שלך, שגרמו לך להקץ בגיל שנתיים.
גרמו, כן, ספק. טוב, נעבור לחלק החשוב לא פחות בחג, וזה כמובן דג.
כמובן. אמרת חג,
אמרתי
דג.
אמרתי חג, אמרתי דג. אז בואו נעבור רגע לאיג נובל שנערך בשנת 2004 בתחום הביולוגיה. זכו שורה של מדענים בראשות בן ווילסון מהאוניברסיטה של בריטיש קולומביה, והם גילו דבר קצת מפתיע, דגי הרינג. מכירים אותם? זה דגים שאוכלים ככה?
אני מכיר את המושג הרינג, אבל...
הרינג, זה סוג של דג.
מה אוכלים בדג?
דג מלוח.
דג מלוח, כן, הרינג, דג מלוח.
אז הם מתקשרים באמצעות נפיחות.
לפני שהם מלוכים,
מותר להגיד את המילה השנייה ברדיו, אני חדשה פה.
אחרי שאמרת עברי הקיצות בעברי מין, זה צ'ופר פה משהו.
נפיחות. ברות גז, מפי הטבעת. כן, בעצם גילו שככה הם מאותתים זה לזה. בהתחלה בדקו אולי זה רע שנובע מתגובה לפחד או להכלה, אבל לא, כשיש ריכוזים גדולים של אותם דגים, ככה הם יכולים לאותת אחד לשני דברים בלהקה. ואגב, מסתבר שזה אומר שיש לנו גם עוד מפגע אקולוגי שאנחנו צריכים לשים לב אליו, כי רעשים של ספינות יכולים להפריע בהחלט לדגי הרינג, לשמוע את האותות אחד של השני.
אבל לא נורא. לא נורא.
אבל אתה אוהב שרוריות, אתה בתקשורת.
ודאי.
אז בוא נספר לך שאפילו היה לחקר התופעה הזאת השלכות פוליטיות, כי ב-27 באוקטובר 1981 צולה סובייטית התגלתה במים שוודים, ובעצם הרעשים שהם קלטו והם רצו להוכיח שזו הצוללת, מסתבר שלא היו רעשים של דגי ההרינג.
די.
כן? אז הנה, דגי ההרינג מביאים לשלום.
אוקיי.
נעבור לתפוחים?
כן? יאללה, לסיום תפוחים, בבקשה.
לסיום תפוחים, אז אנחנו נעבור עכשיו למשהו קצת יותר פילוסופי, מעין אנקדוטה של מייקל ברי, שזכה בשנת 2000 באיג נובל על פיזיקה, אגב, זה סתם פאנפקט, על מחקר בו הוא גרם לצפרדע לרחף בעזרת מגנט.
לצפרדע לרחף? איך?
אני לא יודעת.
בטח הדביק לה...
כן, משהו מתכת.
זה משהו שנשמע כמו התעללות.
כן.
בדרך כלל כמו ברזל, אז חומרים... נמשכים למגנטים, הם מתכתבים ככה שהם יימשכו, אבל יש חומרים,
כן.
ובאופן מפתיע מים הוא כזה, שכשאתה שם מגנט לידם, הם מתמגנטים הפוך ונדחים.
מים נדחים ממגנט? כן?
כן.
די.
אפשר קצת למשוך, יש סרטונים ביוטיוב שמושכים סיריאל במים ממגנט, אפשר להשיט אותו.
אבל זה לא כי יש שם מתכת, לא כי יש שם חלקיקי ברזל?
בסרטון הזה זה נכון שהאפקט של הסיריאל מגביר את זה, כי
כן,
יש שם ברזל.
יש שם ברזל ממש, בדגני בוקר.
אבל,
גם בצוורדע יש ברזל, האמת שגם בדם שלנו יש.
האמרה היא, ברזל הוא יעשה את התופעה הפוכה, הוא יגרום לו לשאף פנימה.
מעניין, אבל אתה טוען שמים נדחים ממגנט? אוקיי, הנה, למדנו משהו.
אפשר לראות את הניסויים האלה ביוטיוב, אגב, הצוורדע מרחפת משהו. זה צוורדע חיה, היא בסדר גמור, והרחיפו גם טוטים וכל מיני דברים אחרים. וכן, זכו על זה באיג נובל.
די!
והקשר השאירו תפוח. בגלל, כמובן.
ודאי.
כי אותו מייקל ברי כתב מאמר שאליו לא ניכנס על גבולות סינגולריים, גבולות ייחודיים בעברית. וכדי להתחיל להסביר את הקונספט של הצורך של זה, הוא נתן משל כזה. נכון, יש את המשפט שאם אוכלים תפוח, הדבר יותר נורם למצוא תולעת זה למצוא חצי תולעת.
כן, זו בדיחה כזאת.
זה מעין משפט. אז הוא אמר, רגע, אבל לפי ההיגיון הזה, ככל שאכלת יותר תולעת זה יותר נורא, אז למצוא שליש תולעת זה הרבה יותר נורא.
נכון.
אבל בעצם, אם אתה אוכל יותר תולעת זה יותר נורא, אז בעצם הביס הכי רע שאתה יכול לקחת מתפוח, הוא לקחת ביס ולא לגלות כלום, כי כנראה אכלת את כל התולעת.
אבל עדיף, לא?
והעולם קורס לתוך עצמו. מהאמירה הזאת.
כן, הבדיחה הזו הפכה תובנה פילוסופית מרתקת. נכון, האמת שזה נכון, יש בזה משהו. טוב, אנחנו רוצים להודות כמובן לכתבתנו לענייני איג נובל, הגברת אור לוי, שתגיע לכאן מדי יום חמושה בשלל מחקרים בחינם. לא, סתם, תודה רבה. תודה רבה לאור לוי ושנה טובה לך. ואנחנו, יש לנו כאן עוד שאלות, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו, והנה שאלה שמי שמכם רוצה לענות מוזמן, הנה, איך חברות המחשבים מצליחות לפתח מעבדים מהירים פי שניים או יותר בכל כמה שנים באופן קבוע? יש תמיד את התחושה הזו שכן אנחנו יכולים לדחוס יותר ויותר זיכרון במקום יותר ויותר קטן, אז למה כבר לא ממציאים את הזיכרון האולטימטיבי? למה זה כזה פי שניים, פי ארבעה וכולי? איך בכלל ממזערים זיכרון?
אני אשמח לענות על זה. אז המזעור של הזיכרון הוא קורה דרך הטרנזיסטור, שזה הרכיב שכל המעגלים המודפסים הם עשויים אוסף של טרנזיסטור. טרנזיסטור זה בעצם מתג, אבל המתג הזה, האם הוא פתוח או סגור, תלוי ברגל השלישית שלו בכמה חשמל היא מקבלת. עכשיו, כל התהליך הוא למזער את הטרנזיסטורים, והסיבה שזה עוזר למהירות,
כן,
שלוקח להם זמן תגובה לתת לאות לעבור מצד אחד לצד שני, כמו שאפילו הקול שלנו לוקח לו זמן להגיע, אז יש גם זמן תגובה לטרנזיסטור, ואם אתה תקטין את הטרנזיסטור, אז אם לא שינית את הטכנולוגיה ויש לו מהירות מסוימת, אפשר גם לשנות את החומר כך שהמהירות היא יותר גדולה, אבל עבור טכנולוגיה נתונה, ככל שתקטין יותר, ייקח פחות זמן להגיע. עכשיו, למה זה לא בבת אחת קפיצות? כך אנחנו בני אדם עובדים, לא ממציאים את המדע מכלום. זה הכל צעדים קטנים על כתפי
כן,
ענקים.
כן, אבל כן באמת יש מגמה של הקטנה, נכון?
יש מגמת הקטנה, יש לזה סיבות גם של להגדיל מהירות, וגם לאפשר, המחשבים הראשונים היו מחשבים מאוד איטיים, אבל גדולים בגודל החדר. בהתחלה ראו את זה, אני חושב שמייקל מור היה הראשון שם לב, זה בשנות ה-60, אני לא זוכר את השנה, אז הוא אמר שהוא הסתכל מהמצאת הטרנזיסטור על המעגלים המודפסים, והוא שם לב שכל שנה בערך זה נהיה הצפיפות על משטח היא פי שתיים יותר גדולה. אז זה היה בשנות ה-60, ועכשיו שאלה כבר אם זה נבואה שמגשימה את עצמה.
כי זה אכן קורה.
חברות, הם מתכננים את כל התכנון שלהם כדי לעמוד בזה. ובאמת, משנות ה-60 עד עכשיו, זה פחות או יותר שומר על אותו מגמה. אם מדברים על מהירות, אז בערך כל 18 חודשים מהירות הצ'יפ גדלה, ואם מדברים על הצפיפות, אז בערך כל שנה היא גדלה פי שתיים.
באופן כללי, בעולם המחשבים וכולי, תמיד אומרים, חכה אחי לדגם הבא. אבל זה משפט שאפשר להגיד משנות ה-70, 80, תמיד שווה לחכות לדגם הבא.
התכונה הזאת...
זה נקרא לשמוע גם חוק מור, נכון?
כן, נכון, נכון.
כן, שמה זה אומר?
שכל שנה וחצי המהירות גדלה.
די, אוקיי, אז הנה.
ורואים שהרבה דברים מתנהגים כך, קוראים לזה מתמטית, התנהגות אקספוננציאלית, והדבר המעניין בכל דבר שמתנהג אקספוננציאלית, שסופו בום. כל דבר ש...
מה זה אומר? יהיה סוף בסוף?
אי אפשר להמשיך לגדול פי שתיים כל הזמן, כי המספרים נהיים עצומים וכבר אין את המשאבים לעשות את זה.
מעניין, אבל בוודאי הטכנולוגיה תשתנה וכו'.
אצלנו אומרים שבסופו של דבר מה שיהיה, מדברים שאנחנו לקראת הסוף. כבר עכשיו זה איט, ותוך 20 שנה כנראה זה יגיע לסטורציה, להתיישרות, כי אנחנו מתקרבים כבר לגודל האטום.
כן? וואו.
בגודל של הטרנזיסטורים. כבר יש, לא במחשבים שלנו, אבל באינטל כבר טרנזיסטורים של 5 ננומטר, ננומטר זה ביליונית של המטר, זה לקחת...
זאת אומרת, זה 1,000,000,000, 1 חלקי 1,000,000,000. אוקיי, אנחנו נעצור כאן ברשותך, ותודה רבה על התשובה הזו, כי אנחנו רוצים לומר שנה טובה לאומן הדירוג הבינלאומי שלנו, אורן ברזילאי, והפעם...
אני חושב שהביטוי הוא אומן המשחק והמדרג.
זהו, אנחנו מנסים לגוון מעט בדרך שבה אנחנו מציגים אותך, עד שאחת הדרכים תתקבע. אנחנו עוד בשלב אקספרימנטלי בהרצה.
מתאים.
אבל מה שבא לך, אנחנו כמובן זורמים איתך. ואנחנו נדרג כאן את החגים שלנו בערב ראש השנה.
נכון, ישבתי, אתה יודע, הגיע הזמן שקצת נדבר באמת על האוכלוסייה היהודית בארץ, שהיא תקבל את הבמה הראשית, אז אמרתי, בוא נדרג את חגי ישראל.
אוקיי.
כי החגים של היהודים הרבה מאוד דומים, אבל לא בדיוק. אז בוא נדרג מהפחות טוב ליותר טוב. במקום האחרון אני דירגתי את סוכות, שהוא, אתה יודע, הוא הילד הזה שמגיע למסיבת יום הולדת של חבר וגם מבקש מתנה, כי יש לנו כבר את פסח שחוגים את יציאת מצרים, ובסוכות יש את זה ש...
כן, זה מין פולו-אפ מוזר.
בסוכה ביציאת... כן, בדיוק.
נכון.
זה כאילו מישהו עשה כזה, אתה יודע, outsourcing ליציאת מצרים.
כן, למה האיבנט הזה באמת קיבל כמה חגים?
אני חושב שאלוהים אמר, כאילו, אתם יודעים מה יבוא להם בטוב אחרי ראש השנה ויום כיפור? עוד קצת משפחה. עוד קצת זמן עם המשפחה.
הצלחת להצחיק את האנשים כאן באולפן צוחקים לתוך עצמם, אוקיי.
במקום אחד לפניו נמצא פסח, חג הפסיב אגרסיב, כי מצד אחד זה מאורע יפה מאוד, אתה יודע, חוגגים בכל זאת, ניסנה לנו התורה ויצאנו ממצרים, וזה יש טקס מאוד מורכב, שהשיא שלו זה שאנחנו פשוט סתם יושבים ליד כיסא ריק עם כוס יין ואומרים לאלוהים, מה? הכוס, לא, זה בכלל לא לאליהו הנביא שהביא את הגאולה, לא, זה לגלעד שליט, לא, אנחנו סתם שמנו את זה, מאוד נחמד לנו ככה. Okay. אז זה במקום לפני האחרון. מקום רביעי נמצא יום כיפור. והוא נמצא פה כי הוא לא ישרוד את דור הסמארטפון.
האמת שזו הערה לעניין באמת. מה יקרה?
אני לא יודע איך אנשים יעשו את זה.
מילא לא לאכול אתה אומר, אבל לא לגלוש בפייסבוק.
לא להיות כל 40 שניות, כן, מה, אני פשוט אמור לשבת ולחשוב? כמו איזה סוטה, פשוט להיות עם המחשבות של עצמו?
זה נורא.
איך עושים את זה? באמת זה נורא. ואני חושב שהדירקציה פה טיפה יותר גבוה מאחרים, כי הפסק הלכה שיכשיר סייבורגים, כן לפעול ביום כיפור בעתיד, זה דבר שהולך להיות מאוד מאוד מעניין. אז אני די מצפה לזה. זאת אומרת, אנשים יצטרכו רובוטים כדי לפעול בעתיד, ומישהו יצליח להכשיר את זה איכשהו.
אוקיי.
מה זה במקום רביעי? במקום השלישי, הפסקת פרסומות בדמות חג שבועות, שהוא הפסקת הפרסומות של החגים, ממש לפני פגרת הקיץ, נכון? זאת אומרת, מישהו פשוט אמרו, אלוהים אמר, אוקיי, מי שמשלם מספיק קונה את החג הזה, ואז תנובה קפצו ראשונים, ובשנים האחרונות גבי אביבים, נכון? פתאום זה גם חג המים.
יש משהו בחגים האלה שקשורים מדי לכל מיני תאגידים, עם אינטרס.
כן, זה תוכן פרסומי בעיתונים, אתה יודע שכתוב כזה בקטן, אגב, תוכן פרסומי, אז צריך פשוט לפרסם את זה יחד עם חג שבועות.
כן.
במקום השני נמצא לג בעומר, ויש מאחוריו, בעצם מה שאני אומר בו זה שהוא אלטרנטיבה לכל החגים. הרי יש את המשפט הידוע על חגים יהודים שזה תמיד ניסו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו נאכל.
נכון, לגמרי.
נכון, בדיוק. אז לג בעומר זה ניסו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו נהרוג את עצמנו.
באמצעות אש, כן.
באמצעות אש, חיצים, אתה יודע, כל דבר.
נכון, זה חג מסוכן מאוד.
מצד שני, הוא מזרז את הברירה הטבעית בעם היהודי, וזה דבר דווקא די מבורך בעיניי. שמי ש... של אבולוציה מוגברת.
יש משהו אכזרי במה שאמרת, אבל אוקיי.
היי, הטבע הוא אכזר. ובמקום הראשון, טו בשבט.
טו בשבט, כן?
ענת רחל הורי.
די.
אני אסביר למה.
הפכת אותה לאחותו של אימנו, של סמי הורי, אבל זה לא הורי בהי, זה בעין. אוקיי.
זה החג הכי חמוד, כי הוא יחיד שבו אנחנו לא מתעסקים בעצמנו. פעם ראשונה.
זה חג שפחות תפס, לא טו בשבט.
נכון, כי אנחנו לא מתעסקים בו בעצמנו, כי בכל חג אחר אנחנו מלרלרים על ההיסטוריה שלנו. ופה, הנה, גם האילנות חוגגים את ראש השנה. הם יהודים, כל האילנות. ואיך אני יודע שכל האילנות יהודים? כי אנחנו תמיד חותכים להם את הקצוות.
אכזרי. תודה רבה לאומן המדרג. והמצחק הוא, וואי, הצלחת, אבל להשחיל לא מעט פאנצ'ים לעניין לגמרי. תודה רבה לך, אורן ברזילאי, על השיחה הזו. בואו נתחיל משאלה ראשונה שכבר שלחו אלינו. והנה השאלה, האם כשאני מרוקן, או כמו שצריך לומר, מריק, את האמבטיה, לא תאמינו, כך צריך לומר, מרוקן את האמבטיה או מריק, המהירות עצמה של הרקה זו עולה עם הזמן או שהיא נשארת קבועה? וואו, שאלה שאלה מעניינת. האם כשאני מרוקן או מריק את האמבטיה שלי, האם המהירות עולה או שהיא נשארת קבועה? האמבטיה מתרוקנת או מורקת ברמה, בצורה אחידה? מה אתם אומרים? האם תעזרו לנו? דוקטור ערן גרינוולד, פיזיקאי.
אז אני חושב שהתשובה של אותו שואל היא יותר בתחום הפסיכולוגיה, לדעתי התחושה כשאתה באמבטיה מלאה, הכל נראה טוב, וכשאתה רואה את הטיפה האחרונה הולכת לרדת, זה נראה שזה
מלחיץ יותר ויותר. רמת החרדה עולה.
כמו שחייה בלוטו, שאתה שורף את סוף הכסף, אז פתאום...
כולנו מכירים כמובן את התחושה הזו שאנחנו מרוויחים מיליונים ושורפים את הכסף. רוני, את מכירה. את זכית כמובן בשלל... כן, בבקשה.
מבחינה מדעית, אני לא עשיתי את המחקר אף פעם, אבל אני אסתכן בכבודי על השאלה. אני חושב שהתשובה היא הפוכה, זה לא נשאר אותו דבר, ולא הולך ונהיה מהיר יותר, אלא הולך ונהיה איטי יותר.
כן?
ואני גם מנצל את המורה שבי להגיד שתמיד כדי לענות צריך להגדיר את ההגדרה קודם, באיזה מובן מדברים על הקצב, האם זה כמה גובה יורד, או כמה מים יוצאים כל שנייה, זה לאו דווקא אותו דבר. אני חושב שהתשובה עדיין, לא משנה איך נגדיר את זה,
מעניין.
שזה הולך ומהר יותר. אני אענה בשאלה, קודם כל, ברור לנו שלחוץ יותר עם אבא יושב על ילדו, מאשר אם תינוק יושב על ילדו, נכון? זאת אומרת, ככל שיושב עליך מישהו כבד יותר, הוא לוחץ יותר, והמים יוצאים כי מישהו לוחץ עליהם.
מעניין.
עכשיו, ככל שמפלס המים גבוה יותר, זו אותה סיבה שכואבים לנו האוזניים כשאנחנו צוללים, אז יש עמוד מים יותר גדול שלוחץ על המים בחור, וזה יגביר את הקצב.
מעניין.
במקרה...
יפה.
רק שנייה... הכינותי...
במקרה הכינותה...
מראש.
מראש, אם כן, אנחנו עוברים למלאכת יד. אז... אני אוהב את השלט בכניסה לאולפן, שאסור להכניס לך נוזלים, ושמע, פה אנחנו שורפים דברים, מים, הכל יופי. אוקיי, מה אנחנו רואים כאן? בקבוק של מים?
נכון, והדבר המפתיע זה קצת יותר מתאים לפסח, שיש פה חור ויש פה קיר מים.
איפה? חוררת את הבקבוק, אוקיי.
חוררתי עם הסמר הבוקר את הבקבוק. איך זה קשור לאמבט? אם אני רוצה לרוקן את האמבט, זה קצת מפתיע שהוא לא מתרוקן.
רגע, יש בעיה בפיזיקה, אתה אומר. המים לא יוצאים למרות החור.
מתקן את הבעיה.
אם כן, פצחת, הסרת את הפקק, והמים זורמים.
אפשרתי להעביר ללחוץ על המים. עכשיו אין שוויון לחצים, אבל תשימו לב לאיזה מרחק המים מגיעים. אם הם מגיעים יותר רחוק, סימן שהם יוצאים יותר מהר, כמו שאם אני זורק כדור יותר מהר, הוא יגיע יותר רחוק.
זה עוזר לך גם להישמע, בבקשה, כן.
ככל שהמים מגיעים יותר רחוק, זה סימן שהם יוצאים יותר מהר, הם יוצאים יותר מהר, אז המבט יתרוקן יותר מהר.
אז בוא נראה.
אז בוא נסתכל מה קורה פה. אתם תשימו לב, אני חושב זה אתם מכירים גם, שהסוף הולך ונהיה חלש, אם אני אשים אצבע, רואים שהזרם הולך ומתרחק.
אז זאת אומרת, המים מאבדים כוח לאט לאט, ויוצאים יותר ויותר לאט.
והתשובה היא, כי לוחצים עליהם פחות, יש פחות כל הזמן.
וואו, נכון, לא חשבנו על זה.
אז ממש רואים...
הנה, כבר מבקשים מהביטחון פה שתסלק את המים, ונעשה ניסויים אש או משהו כזה. טוב, זה היה מרתק, אנחנו עוברים לעוד כמה שאלות. רוני, את רוצה לשאול שאלה בתחום פיזיקה, או שאנחנו נשלוף את אחת השאלות של הגולשים שלנו, או מי ששלח לנו מסרונים? מה את אומרת?
תשלפו אחת השאלות.
נשלוף. אז בבקשה, בואו נראה מדוע שואלים אותנו כאן במסרון, מדוע אנחנו כל כך מפחדים מג'וקים? למה הג'וקים קיימים? למה הם טובים? טוב, זה כבר שאלות מתחום מעליבים את הג'וקים פה, אבל מי צריך את הג'וקים ביקום? אבל השאלה הרצינית היא, מדוע אנחנו מפחדים מג'וקים? יש דוקטור יונת אשחר, בבקשה.
יש איזה סוג של תשובה, יותר...
הם לא מסוכנים, אני יכול להבין. למה אנחנו חוששים מנחשים? אז למה מג'וקים?
אז יש איזושהי דחייה, שאני חושבת שאפילו יותר מפחד, זה סוג של תחושת גועל ודחייה מג'וקים וכל מיני קריפי קרולי אחרים, כל מיני חרקים שמסתובבים לנו לפעמים בבתים.
כי מה, כי חרקים הם מסוכנים בדרך כלל?
הם חרקים, הרבה מאוד חרקים הם לא מסוכנים, אבל ג'וקים וחרקים דומים להם, הרבה פעמים מסתובבים במקומות שיש בהם ריקבון, שיש בהם, נגיד, רימות, זה דבר שמאוד מגעיל אותנו, וזה דבר שקשור ל... בשר מקולקל, אז במקומות שיש בהם ריקבון ומזון מקולקל ולכלוך, זה הרבה פעמים המקומות שבהם אנחנו רואים חרקים כמו ג'וקים ודברים אחרים שגורמים לנו תחושה של דחייה וגועל.
זאת אומרת, זה מעיד על לכלוך, על תנאים סניטריים לא טובים וכולי? זאת אומרת, זה מקושר אצלנו בראש למשהו מלוכלך ומזוהם?
זה מקושר אצלנו למשהו מלוכלך שעדיף להתרחק ממנו. זאת אומרת, הדחייה למשל מרימות וכל מיני זחלים של יתושים, היא דבר מאוד בריא, כי בשר מקולקל הוא באמת מאוד לא בריא לך. אז זה שאנחנו רואים בשר שיש בו חרקים, למשל, אנחנו רואים, איך לא רוצים לגעת בזה,
כן.
זה משהו שהוא מאוד יעיל במהלך האבולוציה. בקשר ללמה יש בכלל חרקים, זה בגלל שהיקום ככל הנראה לא נוצר בשבילנו, והג'וקים הם שם כי הם הצליחו
להיות שם. זאת אומרת שאנחנו לא מרכז היקום,
בדיוק.
אלא דווקא החרקים.
לא,
זה אני סתם הגזמתי.
כל מין בעצמו הוא בשביל עצמו. הג'וקים נמצאים כי האימהות שלהם יטילו ביצים ומהם יצאו הג'וקים. וזה היה ככה במשך מיליוני שנה, והם מצאו להם נישה שבה הם חיים. וזה לא הכל קשור אלינו.
לא הכל קשור אלינו, אבל יש יותר חרקים מבני אדם.
כן, כן.
בוודאות אנחנו יכולים להרגיש את זה.
יש גם המון סוגים של חרקים, המון סוגים של חיפושיות. אני לא זוכרת את השם של איזה ביולוג אבולוציוני שפעם שאלו אותו, מכל המחקרים שלך, מה אתה יכול, האם אתה יכול לדעת משהו על הרצון והכוונה של אלוהים מכל המחקרים שלך? הוא אמר, מה שאני יכול להגיד על אלוהים זה שיש לו חיבה עזה לחיפושיות.
מעניין.
כי יש המון סוגים של חיפושיות בעולם.
אולי יש להם גרסה אחרת לתורה שלהם.
ובאמת אומרים גם שבקירוב טוב, כל בעלי חיים הם חרקים. כי יש כל כך הרבה יותר חרקים מכל דבר אחר.
חוק המספרים הגדולים של החרקים. טוב, לגמרי עוד שאלה אחת, ואז נשמע שיר ונעבור לעוד עניינים מדעיים. אם כן, הנה שאלה, שימו לב, שהגיעה אלינו במסרון ממש לפני כמה דקות. מדוע ביצה מתקשה בחום? מדוע כשאנחנו מחממים ביצה היא הופכת לקשה? מישהו יודע?
אז קודם נתחיל
ב... כן, דוקטור דלית, בבקשה.
אז נתחיל בלהסביר קודם כל מה זו ביצה ומה יש בה. אז ביצה, ויונת את בתור הביולוגית מוזמנת להרחיב, ביצה זה תא. תא אחד מאוד מאוד גדול.
זאת אומרת, כל הביצה הזו היא תא אחד?
החלמון של הביצה.
כן.
עם הרבה מאוד חומרים אכל בשביל...
בשביל ה...
החביתה.
החביתה שצריכה לגדול שם ולהתפתח. ויש בה הרבה מאוד מים. אחד מהמרכיבים העיקריים של ביצה הוא מים. ובאמת אנחנו יודעים שחומר כשאנחנו מחממים אותו, אז הוא הופך, נאמר, ממוצק לנוזל ומנוזל לגז ככל שנחמם. וקורה שם משהו הפוך עם הביצה. אנחנו מחממים אותה והיא הופכת למוצקה.
נכון.
במקום לנוזלית ולגז.
איך את מסבירה את זה?
איך אני מסבירה?
האם מדובר בנס?
בנס לא, לא בנס. אז קודם כל המים הם באמת מתאדים. אנחנו מחממים את הביצה, המים הנוזליים הופכים לעדים, הם כבר לא נמצאים שם יותר, הם עזבו את החביתה שלנו, בחביתה שלנו אין הרבה מים. הדבר האחר שיש בביצה הרבה מאוד אלה חלבונים. חלבונים.
כן, אותו חומר שאנחנו מכירים כמובן.
אותו חומר שאנחנו מכירים, שאנחנו מורכבים ממנו, וכל שאר היצורים החיים למיניהם. החלבונים, הם שרשראות, מאוד מאוד ארוכות, הן מולקולות מאוד גדולות וארוכות, וכשהן נמצאות במצבם הטבעי בביצה, אז כל שרשרת כזאת היא מקופלת לה היטב היטב לכדי כדור קטן מאוד, וככה כל שרשרת מוקפת במים, והיא מתמוססת לה בעצם בתוך בעיקר בחלבון של הביצה, הלבן של הביצה. כשאנחנו מחממים את הביצה, מה שקורה לחלבונים זה שהם כבר לא מצליחים לשמור על המבנה המקופל הזה שלהם. הם לא מצליחים להישאר בתור שרשרת שמקופלת על עצמה, אלא הם נפרסים לשרשראות ארוכות ומתוחות.
זה מה שקורה תמיד לחלבון שמתחמם?
זה מה שקורה תמיד לחלבון שמתחמם.
זאת אומרת, גם לנו, כשאנחנו מתחממים, אז החלבונים נהרסים בעצם?
נכון, זה מה שנקרא דנטורציה של חלבון.
דנטורציה כשחלבון מתחמם ובעצם משנה מצב.
בדיוק. הוא לא משנה מצב צבירה, כמו שאנחנו מגדירים את זה בהגדרות הפיזיקליות, אבל הוא משנה את המבנה שלו. ואז מה שקורה...
זו הסכנה, אגב, בחום אצל בני אדם, נכון?
נכון. ואז חלבון אחד שנפתח, פוגש חלבון אחר שנפתח, ואז הם ככה מתחילים להידבק אחד לשני, ואנחנו רואים את הקרום הזה, את הלבן הזה של הביתה שאנחנו מקבלים בחביתה, אלה בעצם חלבונים שעברו דנטורציה.
דנטורציה, האם התהליך הוא הפיך? כי היו פרסומים כל מיני שאפשר להחזיר את הגלגל לאחור.
פרסומים בצורת פרסי נובל על זה שאפשר...
לא?
כן, בהחלט, בהחלט. אבל זה בתנאי שכל חלבון לא יפגוש את החבר שלו וידבק עליו. אם ניקח חלבון שיהיה מוקף בהמון מים, נחמם אותו, נעשה לו דנטורציה, ואחר כך נשנה, נחזיר את התנאים לקדמותם, הוא בהחלט יודע להתקפל בחזרה.
די! אוקיי, סקרנת אותנו, אז תודה רבה לדוקטור דלית שנטל. איזה שיר את רוצה לשיר לנו? אנחנו כל מומחה שעונה על שאלה, צריך לשיר לנו שיר לראש
שנה
השנה.
שנה באה, שנה... זה נורא גרוע. רימה, שנה טובה לך.
לא יודע של מי הקלידים האמת, מצאנו אותם כאן, זה כנראה לקראת המצעד שיהיה פה עוד בעד. אנחנו עוברים לעוד עניינים. הנה עוד שאלה שהגיעה אלינו, איך עושה ג'ירפה? איך עושה ג'ירפה? האמת שאלה לא רעה, אני לא שמעתי מעולם את קולה של הג'ירפה, איך עושה ג'ירפה?
אז מסתבר שהיה מחקר שבדק איך עושה ג'ירפה.
למה? זה לא משהו אפשר פשוט להאזין, ללכת לגן חיות ולהאזין?
אז אם אתה שואל גני חיות, אומרים שבדרך כלל הן די שותקות. כן. יש אפילו איזושהי אמונה שבגלל הצוואר הארוך אין להם מיתרי קול, והן לא מצליחות להשמיע קולות.
ויש לג'ירפה מיתרי קול?
אבל זה לא נכון, כן, יש להם מיתרי קול. בעיקר תינוקות של הג'ירפה, בעיקר אם הם... בעיקר כשהם במצוקה, יש כמה סרטונים ביוטיוב, למשל גור ג'ירפה ש... מנסים לעשות לו איזושהי בדיקה רפואית, והוא נכנס מאוד ללחץ, הוא פשוט צורח, וזה כל שנשמע כמו משהו. הם בכלל יכולים לעשות את זה.
אז זה בייבי ג'ירפה.
זה בייבי ג'ירפה.
ואיך עושה ג'ירפה בוגרת?
אז היו רק ממש לפני שנתיים, פורסם מחקר שבו חוקרים מאוסטריה, פשוט שמו מכשירי הקלטה במכלאות של הג'ירפות, בשלושה גני חיות, והקליטו אותם במשך כמעט 1,000 שעות, ואחר כך הם היו צריכים להקשיב לכל השעות האלה.
לא מספיק שעה לשמוע?
בגלל שהם לא הקשיבו לזה. לא, כי הם בדרך כלל הם שותקות.
באמת שקעה, אוקיי, זה לא סתם...
וגם כששאלו את המטפלים, הם אמרו, כן, אנחנו לא כל כך יודעים איך הם מתקשרים ביניהם, כי יכול להיות שהם מתקשרים בצורה אחרת, דרך ראייה, כאילו כל מיני תנועות של הראש או משהו כזה, כי הם בדרך כלל שותקות. בגלל שזה היה כל כך הרבה שעות, הם אפילו, הם בסוף לא הקשיבו לזה, הם הפכו את הכל ל... צורה ויזואלית, שאפשר לראות את הגלי קול, כדי למצוא את האזורים שבה הם היו.
כן.
בכל זאת הם שמיעו איזה שהם קולות, והם גילו שרק בלילה, מדי פעם, הם כן משמיעות קולות, והקולות האלה זה סוג של הימהום נמוך.
הימהום? רגע, אנחנו שומעים ממש את הקולות של הג'ירפות. נשמע כמו פארק היורה כזה.
משהו כזה.
כמו דיג'.
וואו, נכון. כן, משהו עמוק כזה, נמוך, נכון? אז כן, הג'ירפות כן משמיעות קולות נמוכים מאוד.
ועדיין אנחנו לא יודעים מה הן אומרות אחד לשני בעזרת הקולות האלה.
זו שאלה אחרת, מה הן יכולות לומר?
הן עושות את זה רק בלילה משום מה.
מעניין.
יכול להיות שביום הן באמת מתקשרות בצורה ויזואלית יותר, ובלילה כשחושך הן צריכות גם להוסיף קולות.
מעניין מאוד, אנחנו נעבור לעוד שאלה ברשותכם, אם אפשר עוד שאלה ששלח אלינו יובל. מדוע קרח במסעדות בדרך כלל שקוף, וקרח שאנחנו מוציאים מהמקפיא שלנו לא שקוף? האמת שבאמת יש כמה סוגים של קרח, או לפחות אפשר לראות קרח שהוא יותר שקוף, נכון, וצלול, וכזה שלא, אז מדוע?
אז באמת כל עניין השקיפות, אם חומר הוא שקוף או מחזיר את האור, קשור בתכונות שלו. האם האור יכול לעבור דרכו והוא לא מפריע, והחומר לא מפריע לאור, או שיש שם משהו שמחזיר את האור, מפזר את האור. אז בעיקר, המים הם צלולים והאור עובר דרכם, וכשהקרח נוצר, כשהמים קופאים ונוצר המוצק של הקרח, אז בעצם נוצר לנו גביש.
כן.
זה הגוש של הקרח. אם הגביש הוא מושלם ואין בו לכלוכים למיניהם...
אבל הוא חייב איזשהו לכלוך כלשהו כדי להתגבש סביבו, לא?
נכון,
אם אני לא טועה.
נכון, אנחנו חייבים מה שנקרא גרעיני נוקליאציה בשביל... כן. בשביל ליצור את הקרח, ובאמת יש ביוטיוב אין סוף סרטונים
נכון,
על איך...
נכון, שימו לב שקרח כדי להתגבש, הוא חייב איזה, כמו שאמרת, איזה גרעין כלשהו של משהו
נכון,
להתגבש סביבו.
שפת...
אחרת הוא לא מתגבש, למרות שהטמפרטורה
נכון,
היא אפס מעלות.
נכון, מה שנקרא קירור ביתר.
כן.
שפת כלי, משהו שיגרום לחלקיקים להתחיל להסתדר, כי צריך בעצם ליצור שם סדר. אז לענייני השקיפות, הצלילות של הקרח, אז... אם הגביש הוא מושלם, ואין שם חלק, ואין שם...
זאת אומרת, ככל שהוא יותר מושלם, ככה הוא יותר צלול?
ככה הוא יותר צלול. אם אין בו בועיות אוויר, אם אין בו לכלוך, אם אין בו כל מיני חלקיקים אחרים שיפריעו לסידור המושלם של הגביש, אז הקרח יהיה צלול. ואם יש, מה שקורה בדרך כלל כשאנחנו... שופכים מי ברז לתוך קוביות קרח, אז...
כי מה? כי מי הברז פחות מושלמים?
כי יש בהם הרבה בועיות אוויר. ויש איזו טענה, שאני מודה שלא בדקתי לה בעצמי, שאם מרתיחים מים פעמיים, אז עוזרים לבועיות אוויר לצאת מתוך המים, ואז יוצרים מזה קרח, והקרח יוצא מושלם.
אז הנה למדנו דבר או שניים על...
צלול, אפשר לנסות הערב לקראת הארוחה.
קרח, אז אוקיי, אנחנו נעצור לרגע את עניין השאלות. האם אתם נטלתם חלק אתמול בליל המדענים 2017? רוני, ביקרת באיזשהו מכון מחקר או אוניברסיטה? כי אתמול היו הרבה מאוד אירועים ברחבי הארץ שקשורים למדע. האם אבא שלך גרר אותך לאחד האירועים?
אתמול לא, אבל בשנים קודמות אני זוכרת שכן הייתי.
ואהבת את מה שראית או שאמרת, זהו, אני, הם שרופים בתעשייה מבחינתי. לא רוצה מדע ולא כלום.
אהבתי את מה שראיתי.
אז שימו לב, אתמול בלילה עשרות ילדים, ילדות, בני נוער, מבוגרים השתתפו בעשרות אירועים שהתקיימו באוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר במסגרת אותו ליל מדענים 2017, שהוכתר לגמרי בהצלחה או כהצלחה. מי שעומדים מאחורי הלילה הזה הם משרד המדע והטכנולוגיה של מדינת ישראל, אתם ודאי מכירים את המדינה הזו, וגם האיחוד האירופי. כדי לסכם את מה שהיה אתמול וגם אולי כדי לחלץ ברכה לשנה העברית המדעית החדשה שתיפתח היום בערב רשמית, אנחנו רוצים לומר שנה טובה לשר המדע והטכנולוגיה של מדינת ישראל, אופיר אקוניס. שלום.
שלום דודו, שלום לכל האורחות והאורחים באולפן שלכם. ואני לא צריך לחלץ ברכה, אני יכול להתחיל בברכה, אבל אני מעדיף לסיים בברכה. ותיקון קטן דודו,
כן.
לא עשרות, עשרות אלפים, אין לי עדיין את המספר המדויק, אנחנו נדע אותו במהלך היום, לקראת השעות אחר הצהריים המאוחרות. הערכה שלנו זה ששברנו את השיא של השנה שעברה, שעמד על 62 אלף משתתפים.
וואו.
62 אלף משתתפים בכל רחבי הארץ. להערכתנו נשבר השיא של השנה שעברה, ואנחנו, רוני, אני מאוד מצטער שלא הספק, לא יודע למה אבא שלך לא לקח אותו. בשנה הבאה תקחי אותו.
רוני, מה? שר המדע והטכנולוגיה נוזף בך עכשיו. הנה,
לא נוזף,
לא...
חלילה.
שלא היית... אוקיי, אולי תקנו את זה, אבל אין עוד אירועים. רק נזכיר למאזינים ולצופים שלנו שבאמת אתמול הייתה חגיגה אמיתית בתחום המדע ברחבי הארץ, ויכולתם להנות בחינם משלל אירועים שמנגישים מדע, מפגש עם מדענים, עם נשות מדע, אנשי מדע, באמת משהו שפותח את הראש לבני נוער רבים ומגרר אותם אולי גם לעסוק בזה בעתיד.
ואני, זה בדיוק המטרה, המדיניות שלי כשר מדע, הצהרתי עליה לפני שנתיים בדיוק, כשנכנסתי לתפקידי כשר המדע והטכנולוגיה, זה מדיניות שעומדת דודו על שתי רגליים עיקריות. האחת היא להנגיש את המדע והטכנולוגיה לכל אזרחי ישראל, באשר הם מכל המגזרים ומכל הערים, העיירות, העיירות הפיתוח, הפריפריה, הערים הגדולות, מכל הארץ. והרגל השנייה היא כמובן חיזוק הקשרים הבינלאומיים של ישראל באמצעות חתימה, מה שכבר עשינו עם עשרות מדינות. יש לנו כבר עשרות הסכמים רק בשנה האחרונה, הסכמים חדשים לחיזוק היחסים בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, וכאלה נחתמו עם יפן, עם סין, עם הודו, עם וייטנאם, עם דרום קוריאה, עם מדינת קליפורניה שבארצות הברית, עם מדינות רבות באירופה, והשנה אנחנו ביעדים חדשים, שני יעדים חדשים, אמריקה הלטינית, שממנה חזר ראש הממשלה,
רגע,
בשבוע שעבר, יש... ואפריקה.
קודם כל, תודה על פירוט המדינות הללו, אני מקווה שנרוויח משהו מהאינטראקציה איתם, והם לא רק יגנבו לנו טכנולוגיות. אגב, אתה גם...
לא, לא, זאת שאלה מצוינת אחת. אגב, זאת שאלה מעולה, אנחנו חודם על הסכמים לשיתוף פעולה בתחום, בעיקר במחקרים משותפים. עכשיו, אני חושב שהמוחות המבריקים ביותר נמצאים כאן, במדינה הקטנה הזאת עם 8 מיליון האזרחים, אבל יש גם אפשרות לשתף פעולה וללמוד ממדינות אחרות, אני עושה את זה, אני לא מתבייש בזה. החוכמה היא לא רק אצלנו, היא מאוד בעיקר אצלנו, אבל לא רק אצלנו.
עכשיו, אנחנו כמובן מוכרחים לשאול אותך, החלום שלנו כמדינה, אני חושב, מלבד כמובן זה שלא ישמידו אותנו, כפי שאנחנו שומעים ורואים בחדשות, זה כמובן להגיע לירח ולתקוע שם את דגל ישראל, נכון רוני? זה ירגש אותך, לא?
שני דברים.
מה את אומרת?
זה מרגש.
רוצה?
יהיה מגניב. יהיה מגניב. מה אתה אומר? יהיה מגניב.
לא, לא, דודו, רוני, זה יהיה טבבה לגמרי. זה יהיה מגניב, אנחנו זורמים עם זה לגמרי. ולכן, קודם כל, איום ההשמדה, הערב הזה החגיגי, שכולנו חוגגים בו את השנה העברית החדשה, אין סכנה כזאת שישמידו, יכולים לדבר על זה, אבל אף אחד לא יעשה את זה. דובר על העם הכי עתיק בעולם. כן, בואו, לא נזלזל בעצמנו. הדבר הראשון.
לא, לא, לגמרי לא. חטפנו מאמורות פה ושם בהיסטוריה, אבל לשמחתנו אנחנו כאן.
אכן כך, אתה ממש צודק. כאן תרבות, כן? גם. והדבר השני הוא, לשאלתך, בשלב הראשון, אני מאוד מקווה שספייס.il, שמשתתפת בתחרות הבינלאומית של גוגל להנחתת גשושית, כך קוראים לחללית בלתי מאוישת, על הירח, אז אני מאמין בספייס.il. אני מאמין שאנחנו נצליח בעזרת השם לזכות בתחרות הזו. החללית שתונחת, כאשר תונחת, תנצח בתחרות, היא לא תהיה מאוישת, כלומר, נצליח להגיע לירח עם כלי טייס קטן, שעליו דגל ישראל, והכתובת...
זאת אומרת, לא יגיעו אסטרונאוטים ישראלים, אבל כן דגל.
זה דגל והכתובת עם ישראל חי. זאת דודו,
די.
זה מדהים.
אנחנו תמיד עושים גרפיטי בכל מיני מקומות. טוב שאנחנו לא גונבים מגבות. לא, אוקיי. בסדר, אני מוכרח לשאול אותך שאלה.
לא, אבל לגבי השאלה השנייה, עוד דבר אחד, השנה החולפת יוצאת. אני נפגשתי עם ראש נאסה, גם הוא היוצא, צ'ארלס בולדן, שהוא ואני שוחחנו על האפשרות לצרף אסטרונאוט או אסטרונאוטית ישראלית במסע המאויש הבא של נאסה, ואני מאוד מקווה
טוב,
שנגיע
לזה. תמיד זה מעורר לי חרדות לאור מה שהיה בעבר, אבל בסדר גמור. תגיד, אני מוכרח לשאול אותך שאלה, אתה גם שר המדע וגם שר הטכנולוגיה, והרי כולנו מכורים לטכנולוגיה, הרי הטלפונים החכמים האלה הפכו את כולנו לזומבים של לייקים, אז מדוע שלא תיקח אחריות על הטכנולוגיה הממכרת הזו, ותתפטר או שתשנה אותה?
הטכנולוגיה הזאת שינתה את חיינו.
רוני, נכון שאנחנו מכורים כולנו לטלפונים?
ללא ספק.
יש לך טלפון? או שאסור? יש לך, הנה, בבקשה, והיא בת 12.
אבל
לאבא... לא, רוני, בוא, אני בטוח שרוני, רוני שיושבת באולפן שלך, בדיוק כמו רוני, הבת שלי שיושבת בחדר הסמוך, ומכורה באותה מידה כמו שכל הילדים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים, בתיכוניים מכורים, גם לאינסטגרם וגם למיוזיקלי. אני רוצה להגיד לך, גם אתה מכור וגם אני מכור,
נכון.
והעולם כולו, אני הייתי ביפן השנה. תקשיב, האנשים לא מרימים, ומדובר על מיליונים שהולכים ברחובות, הם לא מרימים, זה לא רק ביפן.
רגע, אני מוכרח לשאול, לך יש מיוזיקלי? זאת אומרת, אתה עושה כל מיני קליפים כאלה?
לא, לרוני יש מיוזיקלי, היא מצטיינת, ורוני שלי.
כן.
שהיא מצטיינת, ואני גם בטוח שרוני שיושבת עכשיו באולפן שלך, מצטיינת במיוזיקלי. לא, אני לא משתתף, אבל אני אוהב מוזיקה מאוד, ואני שומע, יש לי תקליטייה בבית, תקליטייה, לא דיסקייה, ולא דרך יוטיוב, תקליטייה של תקליטים שהם ברובם משנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, ואני פשוט מאזין להם בהאזנה אדירה ובהנאה גדולה, והיום הזה מוקדם כמובן לתקליטים מה שפעם קראנו העבריים, כן? המוזיקה הישראלית שהיא כל כך מסמרת את כניסת השנה החדשה.
כן, גם ממש גדול. באולפן הזה גם יתחיל בקרוב מאוד מצעד של שירים עבריים. טוב, אנחנו לקראת סיום, מה אתה מאחל לנו לקראת שנת המדע שתבוא עלינו לטובה היום בערב, ואז אתה צריך לבחור שיר ולשיר איתנו כמקובל בתוכנית.
כן. באמת? אני לא ידעתי שאני צריך לבחור שיר.
גם אני לא, אני הלתרתי את זה כרגע. התוכנית היא לא סדורה.
אני קודם כל מאחל גם למדע הישראלי, לטכנולוגיה, לחדשנות, אבל מעל הכל לאזרחי ישראל שהם עושים את כל הפלאים האלה. הרי זה לא בא, זה לא סתם מקרי. הדברים, ההצלחות האדירות הללו, דודו, הן הצלחות שלנו, שלכם, של כולנו, של אזרחי ישראל. ואני מאוד מאחל שלא רק שנמשיך ונוביל את ישראל כמעצמת מדע וטכנולוגיה בינלאומית, אלא שנפרוץ קדימה לעולמות חדשים, למחקרים חדשים, לחדשנות פורץ הדרך, וזה קורה, ואני כבר רואה את הדברים הבאים מבצבצים, ובוודאי מסכם בשנה הבאה סיכום דומה, אנחנו נוכל להגיד מה הם היו. לגבי השיר...
כן, קדימה. בוא נלך על בשנה הבאה, יש פה דרישה מצד עורך הדמי.
בשנה הבאה זה השיר הכי קלאסי, של אהוד מנור, נדמה לי. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות?
בבקשה, שלוש.
יש לך... זה אתה?
כן, אני מנגיד, שמה, אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו בהרצה פה, לא השגנו קלידה.
אני רואה שאין פטיפונים, אני רואה.
הכל מאולתר, שלוש, ארבע, ו...
אוקיי, יאללה, תאלתר. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה, וכדומה.
אוקיי, תודה רבה לשר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס, תודה רבה על השיחה הזו.
חג שמח לכולכם.
בואו ניגש לעוד שאלה, בבקשה. שואל אותנו איך מסך מחשב עובד. השאלה היא איך מסך מחשב, הנה יש כאן מסך מחשב, איך הוא עובד?
אז באמת יש הרבה סוגי מסכי מחשב, אבל רוב המסכי מחשב הם עובדים על LCD. LCD זה ראשי תיבות ל-Liquid Crystal Display. פעם היו את המסכי טלוויזיה הגדולים שהיה קרן אלקטרונים שהייתה יוצרת פלורוסנציה איפה שהיא פוגעת.
הכוונה היא כמו מסכי טלוויזיה ישנים?
הישנים המאוד כן, מאוד גדולים. אוקיי. עכשיו שינו את זה, איך עושים את הכל שטוח? אז קודם כל זה לא כך חסכוני, יש המנורה שדולקת כל הזמן. זה בעצם אוסף של מנורות, כולם מכירים את המושג פיקסלים, אבל צריך לדעת שבעצם בכל מסך זה אוסף של נקודות. כל קו עגול הוא בעצם מדרגות. ואם נכנסים לתוך הפיקסל, מגלים שבכל פיקסל יש שלוש מנורות, זה ה-RGB.
אבל אלה ממש נורות פיזיות קטנות?
כן, כן.
וואו.
ומה שהופך את הדבר הזה מיוחד, זה השכבות בין הפיקסלים לעולם החיצון, ומה שיש שם זה מה שנקרא מכתבים. אני אמרתי לך שאני אוהב מאוד את הבלתי נראה. אור הוא אמנם מאוד נראה, אבל יש לו תכונה שנקראת כיתוב. אור זה גל, גלים תמיד משהו מתנדנד, ומסתבר שיש שני סוגים של אור. יש כן. אור שמתנדנד, נגיד אם הוא מתקדם לכאן למעלה למטה, ואור שמתנדנד הצידה.
מתנדנד כלל... ממש, זה גל שהוא נוטה לכיוונים שונים? זאת אומרת, זה ממש הזווית של הגל? כשאתה מדבר על כיתוב, כי אנחנו מכירים עדשה שמכתבת את האור, מונעת השתקפויות וכו'.
עדשה לא מכתבת את האור.
לא?
קשה להבין בגל אור מה מתנדנד, התשובה היא ושי שדה חשמלי, מה זה שדה חשמלי, אם תשים שם מטען, אז יופעל עליו כוח בכיוון השדה חשמלי, אבל אני פחות רוצה להיכנס לזה כרגע.
נשמע שאתה רוצה להעניש אותי באמצעות בלבול עכשיו.
אתה כן צודק, אבל שאפשר ללכת לגל שהוא יותר ויזואלי כמו חבל, ואז אני יכול...
אז מה זה אומר כיתוב שלו?
אני אתן דוגמה מתוך חבל לרגע, כי שם זה מאוד ברור, ובאור, במקום כיוון נדנוד החבל, זה כיוון השתנות השדה החשמלי, שזה כבר מושג מורכב יותר, ואני חושב קצר פה, ולא צריך כדי להבין על המסך, אני אראה תכף
בבקשה. משהו,
אבל בחבל לעשות כיתוב, אם אנחנו אוחזים בחבל, אני ואתה, אני יכול לדנד אותו ככה, ואז זה נקרא כיתוב אופקי, אני יכול לדנד אותו ככה, זה נקרא, עכשיו, יגידו, יש עוד מלא אפשרויות, אבל יש רק שניים, כי נדנוד באלכסון הוא אוסף של נדנוד, זה קואורדינציה למעלה ולמטה, זה נדנוד באלכסון. אז מספיק שתיים. בקיצור...
אבל למה צריך לכתב את האור במסכים?
כי איך שולטים על מה הפיקסל רואה? אני אמרתי לכם, המנורה שם כל הזמן עובדת, מסתבר...
כן, הוא תמיד שולף, מה יש לו שם למטה?
זה גנבתי מהמנחה שלי בדוקטורט אשר פריזם, נדיר למצוא אותם גדולים ועגולים כל כך.
שמה זה מדובר במשהו שהוא מכתב את האור?
זה מכתב את האור, זה נותן רק לאור בכיוון מסוים שמתנדד לעבור. כשאני סובב את זה, אז נגיד, אם עכשיו זה נותן רק לאור כזה לעבור, כשאני סובב את זה, הוא ייתן רק לאור כזה לעבור.
זה גם משנה את הסאונד, אבל אוקיי.
זה לא עושה הרבה.
לא, אתה נראה אותו דבר, מעט כן.
אבל אם תסתכלו על המסכים למשל,
כן, בבקשה.
אז אני לגמרי יכול להדליק או לחבות את המסך.
די, ממש המסך הופך לכהה לגמרי עד כדי כבוי, כשאתה מסובב את הדבר הזה. די.
עכשיו, עם שניים, אני יכול להחשיך את העולם.
טוב! מה זה, הוא יכול לחלטר בימי ההולדת אבא שלו?
הוא עושה את זה רבות.
הוא עושה את זה, אוקיי.
בגנים, ימי הולדת, רק לילדים.
הנה, חלטורות, הכל בסוף כסף כאן.
לא, רק לילדים.
לא, לילדים, אוקיי.
לילדים שלי.
אבל האמת שזה מדהים, זה מרתק.
בעצם על כל פיקסל הצורה ששולטים כמה עוצמת אור יוצאת בכל צבע.
היא באמצעות כיתוב שלו?
יש מתח חשמלי על המולקולות של הליקוויד קריסטלס, ולפי המתח הם מסתובבים. אז אם יש מכתב ראשון שדואג שרק אור כזה עובר, אז אם המכתב השני ייתן רק לאור כזה לעבור, שום אור לא יעבור, ויהיה חושך מוחלט באותו פיקסל. אז באופן הדרגתי אפשר לשלוט בעוצמה. מקווה שזה ענה לשאלה.
גם אם לא ממש הבנו עד הסוף את ההסבר, זה עדיין מדהים כל תהליך הכיתוב של האור. וזה שממש האור נעלם לרגע, האור פשוט מסונן החוצה.
צריך לחשוב על זה שיש כמה סוגים של אור שמשנה, ואתה יכול לסנן אותם בעזרת מכשיר שגם מכתב כל משקפי שמש. הפולרייזר זה מכתב, אם תסובבו אותם סביב מסך, גם עם משקפי שמש איכותיים, תוכלו לחבות מסך.
וכך זה מונע השתקפויות אור מכל מיני זוויות מוזרות, נכון?
ואם אתם לא מצליחים, נכון, זה קשור למה שנקרא זווית ברוסטר, שגם קשור לכיתוב, אבל אם אתם לא מצליחים במשקפי שמש, זה סימן שהמסך שלכם הוא מסך LED ולא LCD, שם השיטה היא אחרת.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לך. אנחנו בראש השנה, בערב ראש השנה, וראש השנה הוא נקודת התחלה, כמובן, של שנה עברית חדשה, וגם הזדמנות עבור כולנו לפתוח דף חדש בחיים המקצועיים, בחיים האישיים, כמובן, זאת אומרת שלפי מי שכתב את הפתיח, אז נכון לנו להתפטר ולהתגרש, בעצם, זה הסאבטקסט, שמה שאמרתי, אבל לא, לא, ממש לא. אבל אנחנו כן רוצים לנצל את הנקודה הזו לעסוק בהתחלות חדשות, עם דוקטור שמעון אזולאי, שהוא פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר. שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו רוצים קודם כל שנה טובה, וכמובן בוא נדבר על התחלות.
בשמחה, בשמחה. תמיד כשהמפיקה דיברה איתי על זה, הדבר הראשון שעלה לי לראש,
כן,
זה הרעיון המטורף והמופלא של ניטשה, שנקרא החזרה הנצחית. בוא נספר למאזינים, נכיר על דבר.
בבקשה, כן.
החזרה הנצחית. מה רעיון לניטשה, הפילוסוף הידוע, הוא אומר רעיון כזה. בדרך כלל שאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, או על הזמן, אנחנו תחסים אליו כמשהו שהולך קדימה כל הזמן, כן?
כן.
אז כמין משהו שמתקדם. נוסע, אתה אף פעם לא חוזר אחורה, אלא כל הזמן התנועה היא קדימה. ויש השתנות בלתי פוסקת, זה פחות או יותר האופן שבו אנחנו תופסים זמן, ותקדמות בזמן.
כן.
אני מעלה איזה רעיון כזה. הוא אומר, תאר לך, הוא מספר את זה במין מחצי, בסגנונה ספרותי, כשהיית יושב באיזה, פתאום היה מגיע אליך איזה מלאך, והיה אומר לך, החיים האלה שאתה חי, היו חוזרים על עצמם בדיוק באותו אופן. ממש, אותו אופן. כל רגע, כל שנייה, כל חיוך, כל עצב, כל שמחה, כל תוכנית ששידרת, כל בדיחה שסיפרת, אותם חיים, אבל בדיוק אותם חיים, יחזרו על עצמם אין ספור פעמים שוב ושוב ושוב.
נשמע סיוט, לא, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. עדיף להיות בהווה ושיזרום קדימה, ותודה רבה.
אז מי שאומר שאני שתי אפשרויות. או שאתה תקלל אותו, תגיד לו מה זה, זה כללה.
ודאי.
או שתגיד לו שזה דבר נפלא.
כן, לא יודע, אבל אוקיי, מעניין.
עכשיו, מה הרעיון כאן? אז יש פה שני מישורים. קודם כל יש את המישור המטאפיזי, האם הזמן הוא באמת עם ציר אחד או שהוא מעגלי.
שזו שאלה גם בתחום הפיזיקה והפיזיקה המודרנית, והאם הוא באמת, האם הוא נע, יש טענה שבכלל מדובר באשליה סובייקטיבית של בני האדם?
בדיוק, בדיוק. אז פה יש שאלה במישור הזה, זה פחות מעניין אותנו כרגע, כי אנחנו חושבים בשנה החדשה. אבל השאלה המעניינת היא שאלה, בוא נקרא לה נניח אקזיסטנציאלית או ערכית. ויש מקום, חלק מהפרשנויות אומרות, שזה למעשה, אם אתה אומר כן, זה סימן של שלמות בחיים שלך.
אוקיי, מעניין.
אם אתה למעשה אומר כן, כל רגע הייתי חוזר עליו, כי אני כל כך נאמן לו, כל כך מאשר אותו.
כן, אוקיי.
אז יש פה איזה עומק של השלמה עם החיים שלך, כי הרבה אנשים חושבים שהם יחיו בעתיד. אתה מדבר עם מישהו, הוא אומר לך, כן, כן, אני אתחיל לחיות בערב, או אני אתחיל לחיות בחופשה השנתית.
כן, אחרי החגים, כשאני אצא לפנסיה וכו'.
כל הדבר הזה, ופה יש פה טענה שאומרת, בעיני יפהפיה, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה צריך לבדוק האם את הרגע הנוכחי, האם את המהלך הנוכחי, ממש כמו שיש לנו לפעמים הרגשה אחרי טיול או משהו מהסוג הזה, שהיו פה הרבה רגעים קשים, כן? שאם היית תופס אותי באיזה רגע בטיול, הייתי אומר לך, לא רוצה, אני רוצה הביתה. אבל אחרי שאני מסתכל על המכלול, הכל, יש איזה קלוז'ר שבגללו אני מעריך כל רגע.
כן,
ולכן יש פה פרספקטיבה אחרת לגמרי, לגבי גם הזמן בחיים שלנו וגם החיים שלנו. לשון אחר, למשל, שאתה אומר לי מישהו שנה טובה. למה הכוונה בשנה טובה? האם אתה מתכוון לזה שכל רגע יהיה טוב בשנה שלו? או שכל המכלול יהיה טוב?
אני משער שבאמת הכוונה היא למכלול שלם, לא? לא כל רגע יכול להיות טוב. בסדר שיהיו רגעים פחות טובים. אבל שהוא ישרוד את השנה הזו.
טוב, אם הכוונה שהוא ישרוד, אין בעיה. אבל הרבה פעמים זה צורת שיפוט אחרת. אין לנו כרגע הרבה זמן להיכנס לזה, אבל אחת הבעיות של הרבה מאוד אנשים, אנחנו רואים את זה בכל מיני אספקטים בחיים, בחינוך, בכל מיני דברים, זה השיפוט הרגעי. זאת אומרת שלמעשה הם שופטים את זה באופן נקודתי.
כן.
ולא מסתכלים על מכלול. ואז זה גורם להם לשיפוט מוטה של החיים שלהם, וגורם להם, כמו שבטיול שנתי אמרתי לך, אם אני אתפוס לך בכל רגע, יש סיכוי טוב שתגיד לי שזה לא כיף, אבל בסוף הטיול אין לי ילד שלא.
כן, אבל יש ערך בהנאה בדיעבד, כי הרי אנחנו חיים רק בהווה. אין באמת, העבר הוא מתפוגג, והעתיד הוא זמן שהוא לא קיים באמת. אז יש ערך בלהנות בדיעבד מטיול? למרות שזה באמת מה שקורה פסיכולוגית.
בוודאי, אתה רק, במובן מסוים אתה רק נהנה מדיעבד. במובן מסוים אתה, הנראה או השיפוט הוא תמיד על פני מכלול. זה בדרך כלל השיפוט של החיים שלנו. תוך כדי אתה לא עוצר רגע ושואל מה אני מרגיש. אתה שופט בדרך כלל מכלול שלם.
כן.
אומרת, זה לא, אתה, זה הדבר, אני חושב, שמיוחד בבני אדם, תראה, לבני אדם, הסיפור הגדול שלהם, זה לא סבל והנאה, הרבה פילוסופים נפלו כאן, שחשבו שאתה עושה מין שיפוט, בוא נגיד כזה, מתמטי, כמה רגעים של סבל יש לך, וכמה רגעים של הנאה שיש לך, כן. ואתה בורח לאחד משני הצדדים. אני מסתבר שאצל בני אדם זה לא נכון, איננו שום בעיה לעשות קושי, סבל מאמץ, שום בעיה, בתנאי שיש לזה משמעות, בתנאי שיש לזה מעטפת. מה שמלווה אותך הרבה זמן זה המעטפת, זה לא הרגע.
מעניין מאוד.
זה שני דברים שונים לגמרי.
כן.
כן, ולכן כשאנחנו מדברים על התחלות חדשות, צריך לחשוב עליהם, בעיניי זה בדיוק לא במקוטה. אם אתה חשוב במקוטה זה לא יהיה מעניין.
טוב, אוקיי, טוב, זה היה מעורר מחשבה לגמרי, אני רוצה להודות. מעומק הלב דוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, תודה רבה ושנה טובה.
שנה טובה ומלאה ברגעים שונים ומשונים לכל אחד מאיתנו.
זהו, לאחל לפילוסוף שנה טובה, אז הסתבכנו פה ובגדול. אוקיי, אז, אבל בכל זאת שנה טובה, אפילו ברמה הטכנית של הברכה עצמה. אוקיי, אנחנו רוצים לעבור לעוד עניינים, אנחנו כ-9 דקות לפני סוף המשדר הזה, ואנחנו נשאל אתכם בקשר לדבש, הערב מאות אלפי ישראלים יאכלו להם דבש כחלק מהמנהגים. רוני, את אוהבת דבש?
כן.
אבל? יש אבל או שאוהבת דבש?
אין אבל, אני אוהבת
דבש. אוהבת דבש. אבל זה קורה רק בערב ראש השנה, או שגם במהלך השנה את עוקצת כברת זו או אחרת?
רק לפני ראש השנה.
רק לפני ראש השנה, ובשאר השנה הדבורים מייצרו דבש לשווא.
כן.
פחות, אוקיי. אז אנחנו רוצים להתעדכן באמת במצב הדבורים. אנחנו מדי פעם שומעים על מצבן של הדבורים שהולך ומדרדר, ככל הנראה, כי אנחנו איכשהו גורמים לדבורים, אנחנו פוגעים כנראה בדבורים, אז בכל מה שקשור לדבש ולדבורים, אני רוצה לומר שלום ושנה טובה ליוסי עוד, מחנך ויוצר בעץ, מוביל בישראל את המיזם להשבת הדבורים הנעלמות לעיר ולסביבה, הוא מייסד מגן דבורים אדום. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז יוסי, מאוד מסקרן מה שאתה עושה. קודם כל, בוא נסה להדכן אותנו, מה מצב הדבורים? האם המצב שלהם מורה, זאת אומרת, הוא הולך ומתדרדר, או שזו סתם שמועה?
המצב שלהם ככל הנראה הולך ומתדרדר, בארץ ובעולם כולו. זה לא התחיל בארץ, אבל זה גם מתקיים בארץ. זו תופעה שהתחילה כבר לפני המון המון שנים. הראשון שראה את התופעה היה רודולף שטיינר בשנת 1923.
וואו.
כבר אז הוא אמר בדורנך בשוויץ בכנס, הוא אמר לדבוראים, אם לא תשנו את דרך גידול הדבורים, תוך 100 שנה ייעלמו הדבורים מהעולם.
למה? מה הטעות שלנו?
תראה, טעות זה עניין שיפוטי קצת, אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה בדרך שיפוטית אולי, כי כך העולם למד לנהוג עם הדבורים, לגדל אותם בדרך כזאת. היום כנראה העולם מבקש דבר חדש, אבל עלינו תמיד להיות שיפוטיים. ככל הנראה הדרך שבה הדבורים גודלו במאה השנה האחרונות, גרם להם להיחלש, לאבד את כוחות החיים, לאבד למעשה את הקשר שיש להם עם הכוחות המזינים שלהם בטבע, ומי שכוחו חלש, מי שגופו אינו איתן כדי להתמודד עם מה שהעולם מזמן, מחלות, קרינה, ריסוסים, whatever, כל שאר הדברים, פשוט הולך ונעלם.
רגע, יש אמת בטענה שקרינה סלולרית מפריעה לדבורים, או שזו סתם שמועה כזו לא מבוססת?
הדבורים זה הדבר הנחקר ביותר בעולם היום, ותופעת העלמותן, וכל יום מוצאים סיבה חדשה, הקרינה והריסוסי והתחממות כדור הארץ והשטחים האורבניים שמשתלטים על שטחי הבור והחקלאות, הכל נכון, אבל דבורים בריאות שיודעות ויכולות להתחבר אל הכוחות שמזינים אותם בטבע, מתמודדות כנראה בהצלחה עם מה שהעולם מזמן להם, ודבורים חלשות לא מצליחות. אני אלמד בכל בארץ ובעולם לגדל בגישה הביודינמית. גישה ביודינמית זה גישה שמאפשרת להם לחיות כמה שיותר קרוב לטבע, לאיך שהן חיות בטבע.
כן.
לא כל המניפולציות האנושיות שעושים בגידולם ובגידול של כל חקלאות, כן, כי... בגידולי שדה וגידולי אחר.
שמשהו הופך לתעשייה מן הסתם, כן, הוא נפגע.
ככל שממקסמים את תפוקת הדבש,
כן.
זה בא על חשבון כוחות החיים שלהם, והן הולכות ונעלמות.
אוקיי, טוב, אז מה צפוי לקרות בעתיד עם הדבורים? זה, כל הדבר הזה ילך ויערס עד למצב שבו נצטרך להפיק דבש בצורה מלאכותית במעבדות.
אני יותר אופטימי ממה שהצגת כרגע. אני חושב שההזדמנות שיש לעולם, בעיקר לאנשים פרטיים, בבתים, בחצרות, בגינות, בבתי ספר, לגדל דבורים בגישה ביודינמית, הגישה הזאת הולכת ומתפתחת בעולם, וגם אני בין המובילים שלה בארץ, ויותר ויותר מגדלים ומממשים את האלטרנטיבה הזאת, כך שאני חושב שדווקא הגישה הזאת מאפשרת כן ליותר אנשים להיכנס לתוכה, וכן לאפשר לדבורים להתחזק ולחזור להיות חלק מהנוף שלנו.
טוב, אנחנו כמובן מצטרפים לכמיהה הזו שלך ולברכה הזאת. תודה רבה ליוסי עוד ושנה טובה על השיחה הזאת.
שנה טובה, אם אפשר עוד דבר אחד, כן. דבורים שמתנחלות לאנשים בבתים.
כן.
הצלדתי ארגון מתנדבים, שיש בו 140 מתנדבים, שנקרא מגן דבורים אדום. אם יש לכם דבורים שהתנחלו לכם בבית, אל תקראו למדביר, אל תרססו אותם. תעשו בגוגל מגן דבורים אדום.
מעניין. שמעת רוני, אם יש לך דבורים בחדר, להמשיך, זו חיית מחמד.
זו חיית מחמד, כי הרבה אנשים כבר מגדלים גם בבתים.
די, אוקיי. טוב, אנחנו, אז אם יש לכם דבורים בבית, אין צורך לחסל את היצורים הללו, אלא לקרוא למגן דבורים אדום. תודה רבה.
בבקשה, שנה טובה.
והנה שיר בנושא דבורים. מכירים את השיר הזה? הרחק בארץ עם דומיה. רוני ודאי לא מכירה, כי זה פער של 40 שנה לדעתי מהתוכניות שהיא מכירה. אבל האם אתה מכיר את השיר הזה, אירן גרינבלד?
אני מכיר, אבל אני חייב להודות ששמעתי גם משהו שאמרת קודם.
מה שמעת? שהזמנתי את השיר?
כן.
זאת אומרת, השקר נחשף, אבל אתה מכיר את הסדרה המקורית?
כן, בטח.
כן, אתם מכירות?
בטח.
אוקיי, טוב, אתם לא מתלהבות, נראה לי, מהדבורה מאי. אוקיי.
אבל צריך את בזיק ויויו, זה...
בזיק ויויו גם, נכון, ודאי, בזיק ויויו, השיר האהוב של שלומית אהרון, ששרה, נכון, זו סדרה בצרפתית שנקראת ג'ו לפטיט, אבל באמת בזיק שהוא קובץ, יש איזה אלמנט בסדרות של ילדים, שהם מחבלים, עושים משהו, מקבצים אותם, או כעונש, או כפרס, ואז הם יוצאים למסע, נכון, ושלל סיפורים. טוב, אנחנו רוצים כמובן לסיים את המשדר הזה בין השעתיים, להיפרד מכם, גם המאזינים שלנו וגם הצופים של כאן 11. אז בואו נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. קודם כל, תודה רבה לעורכת המשדר, ענת רחל אורי, תודה רבה למפיקה, ענת רחל אורי. תודה רבה לטל ברלינסקי, שהיה הטכנאי שלנו, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה לאיגל שפירה, שליווה את המשדר הזה.
אתה רוצה שאני
יודע
למישהו?
כן, בוא תקרא בבקשה מהמסך מיד אחרינו.
מיד אחרינו, סיכום שנה בתרבות עם גואל פינטו, ממאיר שלב דרך יוסף סידר, ועשרות אנשי תרבות שיסכמו את השנה מ-10 עד 12.
אז שווה להאזין ולצפות, וואה, זה היה יעיל מאוד. בינתיים אתה יכול לנגן לנו אנדר.
שומעים משהו?
לא, עדיף שלא. אנחנו ניתקנו אותך, היינו ערוכים לדבר הזה. אז תודה רבה לכל המומחים שהיו איתנו כאן. תודה רבה לדוקטור יונת אשחר ממכון דוויצון. תודה רבה, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור דלית שנטל ממכון דוויצון. תודה רבה, ותודה רבה לאירן גרינוולד.
שתהיה שנה טובה, מלאת דעת, בעיקר רצון לדעת ומאמץ. זה לא בא בלי שמשקיעים את הזמן, לא רק בפלף.
וכמובן, תודה רבה לרוני שליבצה את המשדר הזה בקולה וזכתה במקום הראשון במצעד הפזמונים. רוני, איזה שיר את רוצה לשיר לסיום? יש לנו עוד דקה שתוקדש לשיר שאת רוצה לשיר. לדעתי אני ואת מכירים שיר אחד, וזה בקשר לראש השנה. אין לנו, ברפרטואר יש שיר אחד וזהו. איזה שיר את רוצה?
נשב על
המרפסת. אוקיי, זה שיר אחר.
נשב על המרפסת
ונשבות ציפורים
נודדות ילדים בחורשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות עוד נראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה
לא בא לך יותר. אז תודה רבה, ראיתי איך המצלמה מנסה בכוח לייצר קלוז-אפ שלך. אז תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה, שכמובן יהיה לכם ערב נעים ושנה טובה מאיתנו כאן. שלושה שיודעים, ואנחנו שווים עם שלל תוכניות חדשות שעוסקות בענייני מדע וידע ביום ראשון. שנה טובה לכולם, להתראות.
שנה טובה.
ביי, להתראות לכם.